שיעור מוקדש לעילוי נשמת רבי יוסף צדוק דהרי, זכרונו לברכה, תהי נשמתו צרורו וצרור החיים. מוקדש על ידי בנו, ידידנו, הרבי איתי דהרי, שם ישמרו ויחייהו, שימלא כל משלו לבו ולבחם לטוב. נתחיל עם שאלה שהזכרנו בסוף שיעור הקודם על הפסוק ולמדווי המים גורו ימים מובא ברש"י והלא יום אחד הוא. למה התורה קורא ימים בלשון רבים? הרי כל העולם כולו ימים מחוברים אחד עם השני, זה ים אחד. אלו, אינו דומה טעם דוג עולה מן היום בעכו לדוג עולה מן היום באספמיה. רואים שבדגים יש הבדל בטעם, למרות שהמים נראים אותו דבר, אבל הטעם של הדגים, אותו מין, רואים שינוי בטעם בין אם זה עולה בעכו לבין אם זה עולה באספמיה. אספמיה, זה ידוע בדרך כלל, זה ספרד. תרגום, פחולות ירושלים אשר בספרד, פחולות ירושלים זה בספמיה. הרבה מקומות מוזכר בחז"ל, ראה חלם בספמיה, דהיינו אדם נמצא פה וראה חלם כאילו בסוף העולם. ונשאלה השאלה, לכאורה, הרי בזה מוציאים, אומרים דברי גנאי על ארץ ישראל. הארכנו כבר בשיעור של פרשת כי תצא. לפני כמה חודשים, על פי הגמרא מסכת כתובות, כתוב בית עמוד א', שאפילו להגיד שבארץ ישראל חם, אז חכמים הקפידו, ולכן היה רבי עמי ורבי אסי היו מעבירים את התלמידים שלא התרעמו. הערכנו על זה אז. אז אם כן, איך ליישב את העניין הזה, ש... משבחים את הדגים שבספרד. לכאורה זה לא מוכרח להיות שזה הפשט ככה. כתוב, כתוב שאינו דומה. אינו דומה טעם דור של בעכו, לדור על המינויים בספרד. לא כתוב מחורש, מה יותר? מה יותר טעים? אבל הספתח חכם ככה מסביר. הספתח חכם אמר לדגים בספרד יהיו טובים יותר. בעיון ראשון, כאילו, לכאורה מנהל לא. אולי זה הפוך. אולי בעכו יותר טוב בספרד. רש"י אומר, אינו דומה, טעם דוח על המינויים, והכל דוח על המינויים באספמיה. מאיפה הוא דייק שזה שם יותר טוב? ובעצם לא כתוב שזה יותר טוב. יכול להיות שיש שניים סוגים של טעמים, יש טעם כזה ויש טעם כזה, לא שזה יותר טוב מזה, אבל רק כתוב להגיד שזה שונה, יש הבדל, שניים טובים. אבל זה יש לו טעם כזה וזה טעם כזה, ולכן אז קוראים לזה ימים, כיוון שאתה רואה, אם אתה רואה חילוק בדגים, סימן שאפילו שאתה לא רואה במים חילוק, אז בכל זאת נחשב ים אחר לפי התוצאות. כנראה המקור של הספתח החמים זה בספר נחלת יעקב שהיה לפניו. הוא כותב ככה, על רש"י הזה הוא כותב, מביא מה שמובא בחז"ל שמות רבו, נחלת יעקב פרשה בראשית דף י"ג. משמע שם זה בהספמיה דברים טובים יותר. הוא מביא ראיה ממדרש חז"ל. משם הוא מדייק את זה, דאחי איתה אדם. כלום מביאים מוריוס לאספמיה, דואגים לעכה. שם מדובר כאשר משה רבנו עשה אותות לעיני פרעה, לעיני החרטומים. כמו שידוע מרש"י, תבן אתה מכניס לאפרים. אפרים זה עיר שהיא מלאה תבן. מצרים מלאה כישופים, אתה בא להביא לנו עוד כישופים. פה זה לא חידוש מה שאתה עושה, דברים כאלה. כביכול, הוא חשב שמשה רבנו עושה זה דברים באותו סגנון, באותו דרגה כמו שלהם. אז המדרש שם כותב באותו כיוון. כלום מביאים מוריאס לאספמיה, ציר של דגים לאספמיה צריך להביא, שם זה הדגים הכי טובים, למה לא צריכים שתביא להם ארצות אחרות, שם הם המקור. דואגים לעקר. אז אם כן, מפה משמע, מזה שדיברו על המוריאס, על הציר של הדגים, אז ככה הוא אומר שמשמע משם שזה יותר טוב. יותר מזה מבואר בספרי פורשת עגב. مجيش اللي شوو طعم تقو علامة أكل طعم تقو علامة صار ولو علامة صار لو علامة إسبانيا زي رشي هذا يمكن كستات كتير رشي لو يبيت كل البراتيم المرة عصا شباء بحزال بسفرة مش فيه دور مع كل علامة صار مش يدو على تسيدون اللي في زي أنا كضربة بحوش بمينين ما معلوش بمينين رشي لك حتى كيتوني أخيف أحوض وأخيف طب عكا יש ויש גם יצור ויש את הספמיה בספרי פרשת עקב כתוב ככה מה שהוא מציין מנין אותו משק השם שאין נתן מטעמים באורס כבר נתן מטעמים בים למרו למגבי המים גורו ימים והרי יום אחד הוא שנאמו לי גבוה מים מתחת השמיים על מוגם אחד מה תלמד למרו למגבי המים גורו ימים מגיש, לא שבו טעם דוגו על המאה, כל הטעם דוגו על המסור, לא על המסור, לא על המספמיה. אז כיוון שהצגנו את השאלה בסוף השעור הקודם, אז יש מהחברים שרצו להגיד תירוץ. הכל זה בסדר. אסור לדבר על ארץ ישראל, אבל זה הדג בא מהים. הים זה כבר לא ארץ ישראל. שלא יהיה מסך המציטים. ככה רצו לתרעת. כדי לברר את הנקודה הזאת, נביא את הגמרא מסכת גיטין. דף ח' עמוד א', תניא, איזהו ארס ואיזהו חוסו לא ארס. איפה נחשב הגבול של ארץ ישראל, פה מדובר על הצד הצפוני. כל ששופע ויורד מטורי אמונן ולפנים, ארץ ישראל. מטורי אמונן ולחוס, חוסו לארץ. יש הר שנקרא אמונן. זה מה שכתוב, הרבה אומרים שזה מה שכתוב בשיר שלהם. טוב, שורי מראש אמונה, מראש סניר וחרמה. אז יש את ההר הגבוה הזה שבגבול, אז מה שמשפע, דהיינו, החוד של ההר זה הגבול. אז מה שיורד כלפי דרום, כלפי ארץ ישראל, זה ארץ ישראל. מטורי המונן ולא חוס, מה שמשפע כלפי צפונה, זה חוסו לארץ. זה הגבול. הניסים שביום רואים בתום כאילו חוד מותו עליה מטורי המונן עד נחל מצרים. בדרום, הגבול של ארץ ישראל זה נחל מצרים. נחל מצרים יש מחלוקת בין המפרשים, האם זה הנילוס או ודי אל-עריש. בדרך כלל זה מה שמקובל, רבנו סעדיה ג'ואן והרד בז, וזה בדרך כלל... לא כל כך רחוק עד הנילוס, עד היציאה הראשונה שלו שהוא מתחבר עם הים הגדול, אלא יותר קרוב, פחות, זה נקרא נחל מצרים. אז בים, איך לסמן את הגבול? בים הרי בתורה, איפה שמוזכר הגבולות, אומרים כל מיני מקומות. אבל בים, איך אפשר לסמן, להגדיר את הגבול? אז תמתח קו ישר. מטורי המונן בצפון עד נחל מצרים, אז כל מהחוט ולפנים, כל זה נחשב שייך לארץ ישראל. אז טורי המונן זה שלמעלה מעכו. אז יוצא שכאשר אנחנו מסתכלים, נמצאים בעכו, אז החלק הראשון עד הקו, בהתחלה שם זה עוד קצת צר, יותר למטה, כלפי יפו, כלפי מטה, זה עוד הולך ומתרחב, אבל זה, כן. אז הים שלפניכם, בעצם זה כן עכשיו ארץ ישראל. מדובר פה על הניסים שבים, אז הניסים אומר שיהיה איים. אין שאין איים בתוך הגבול הזה, אבל בעצם אין נפקמינה. אין נפקמינה כל כך, על מה לדבר, אין שם גידולים. אבל כנראה גם מבחינת קדושת הארץ וזה, אז אני עכשיו במקום הזה עדיין ארץ ישראל. אילו היו שם איים, ואם לא, אז כלפי מה זה נקרא שאני עדיין לא עברתי את גבולות ארץ ישראל. אז אם כן רואים אותם כאילו חוד מוזוח עליה מטורי המונן עד נחל מצרים. מן החוד ולפניהם, מן החוד ולחוס חוזר. רבי יהודה אומר, כל שכאן אחד ארץ ישראל הרי הוא כארץ ישראל. ויהודה אומר, לא. לא, איפה כתוב דבר כזה? לא, זה כל הים, כל מה שמקביל למקומות האלה, עד סוף העולם כל זה נחשב ארץ ישראל. כל שכאן אחד ארץ ישראל, הרי הוא ארץ ישראל. כן, מה יהיה? כנראה, אז לא, צריכים להגיד, כן, אז אז אחת כאמת היא לא מפורש, ככה ראי לפי מה שראיתי במפרקים. יכול להיות שהוא התכוון רק עד הים הגדול, לא התכוון עד הער הזה. אבל בראשונים הם מסתפקים, הם מדברים מה הדין לפי רבי יהודה על היבשות. כן, אז משמע שהם לא יסתכלו לך, הוא זה כן, עד איפה? כן, אז צריך להגיד, אולי עד מבוא השמש, עד ארצות המזרח, כן. ומה אמרה שלא שנה אמור, הוא גבול יום, הוא יהיה לוחם, היום הג'וזל הוא גבול, זה יהיה לוחם ג'וזל, פרשת מסעי, אז הוא גבול יום, התורה אומרת איפה הגבול בים, בצד המערבי, כל הדברים האחרים בתורה כתוב את המשמות של המקומות, עד איפה הגבול, אבל מה בים, הוא יהיה לוחם היום הג'וזל, הוא גבול, המילה הוא גבול מיותרת, וכתוב הוא גבול יום, רוצה להגיד שגם הים, וכל זה נחשב בגבול. وعن نسيم شب الصدرين رأي مثلا كيلو حق مثلا عليها من قفل الرياض وعذي يوم يقناس ومن ناحا المسرعي معذي يوم يقناس من ناحا هو الابنية إذا خفتي كاح لو كاب ما يطوري عمونا لنحا المسرعي ملا كاب كلابه مع معرابة كاح هو مري بيوضع ربنا ان هاي غفول ما يعبد إلا بيبعيل إلا نسيم ربي يوضع نسيم لو صريحة قرع كله زي فاني من كفره ماشي زي قلحة طب אז لفي ربي يوضع שזה יוצא שכל הים בכיוון עכו ובכל המקומות של ישראל עד הסוף זה נחשב ארץ ישראל. אז לפי רבי יהודה אין מה לדבר, זה בדיוק שזה ארץ ישראל, אבל לפי זה גם מספנות זה ארץ ישראל. אז אם כן, אז לא מתחילה השאלה.
זה מקביל?
זה מקביל? ספרד, ספרד היא מקבילה לארץ ישראל. ספרד, אם אתה לוקח קו ישר, אני חושב. כן, אני חושב שזה כאילו מקביל, מקביל לכלפי ארץ ישראל. אבל אין הלכו כרבי יהודה, הרמב"ם פוסק כמו חכמים. אז, אבל בכל זאת, אז לפי חכמים, כמו שנפסקה הלכה, אבל בכל אופן, חלק מסוים מהים, עכשיו אני לא יודע, דייגים שמביאים דגים, דגים שעולים מעכו, הם מביאים אותם ממרחק כמה קילומטרים, או מרחק 40 קילומטר, שכבר יצאנו את הגבול לפי חכמים. אבל לא משנה, בכל מקרה, אני חושב, לא נוח לי התירוץ הזה. כיוון שגם אם נגיד שהים הזה הוא לא נחשב ארץ ישראל, אבל הדגים הזה עולים לעכו. אז יוצא שאתה רוצה להגיע, כשאתה אומר שבעכו זה פחות, יוצא שבארץ ישראל לא משיגים דגים טובים. לא משנה איפה יגיעו, אבל זה משהו במציאות. ושם אפשר להשיג דגים יותר משובעים, אז חס ושלום יש פה פגם במעלת ארץ ישראל. לכן אני חושב להגיד תירוצים אחרים. א', כנראה יש פה טעות. בילגוד לא כתוב מאיספמיו, כתוב מפמיאס. הגרסה בילגוד בפרשת עגב, זה לא כתוב שם מאיספמיו, זה פמיאס. פמיאס זה... פמיאס, נכון, מה שנקרא, כן. הערבים לא יודעים להגיד פה, אז אני מתחלף בבית. הערבי, כשאמר לה תגיד פורים, אומר בורים. לא, אין לו, לא מסוגל להגיד עוד פה. אז לכן זה פמיאס, התחלף בלשונם, המילה. הרבה מילים מתחלפים ככה בלשונם. אז והנו עמים והנו מתחלפים, אז זה נהיה נהקל. ולמעשה זה גם בגמרא בא ובתרא דף עין דלת עמוד ב', כתוב ככה: אמר רבי יוחנן, מה דחי דקיהו על ימים מסודו בענו רכננה? אלו שבעו ימים וארבעו נורא שמגיפים את הארץ ואלו הם. שבעו ימים, מה הם? ימו של לטבריה, וימו של לסדום, ים המלח, וימו של לחילה, וימו של לחילתו, זה כנראה אולי מה שקשור לחולה, מה שהיה, כן? ויומו של הסבכה, ויום הספמיו, ויום הג'וזל. בא יעבץ, בהגאות שלו, הוא מעיר על זה מקונדרו, שאין הספמיו ספרד. כתוב שזה, מקיף את הארץ, ים של הספמיו, ים של הספרד, איך זה יכול להיות? הוא אומר, זה לא יכול, אז אם כן, זה הספמיו, זה לא ספרד, שלא עזים, זה שפניה. הרי אמרנו שספרד זה איספמיו, בלשון תרגום, בלשון חזל, וגם בלשונם, הם קוראים את ספרד שפניה. כן, כמו שסורפת, כמו שבספרד אנחנו אומרים פרנסוי, זה פרנס, בלשונם, זה מתחלב בלשונם. מכאן נראה כאל כזה, והוא מביא עוד רעיון מוכר בפרק חזקת הבתים, בכמה אדמה שאיספמיו מעשור העממים. מאיזה עשור העממים זה? ושמה בקצועות, בסוף, ובחר מרחק של... אלא שבמשנה פרק חזקה מוכה שזה ארץ רחוקה מארץ ישראל, מהלך שנה. לפי זה היית תוכן שאיספמיו היא שפניה, כמו שישחררו המחברים לפיהם. אך שם ספרד אינו ארץ שפניה באמת, אלו ספר ויים היא ספרד. אז טוב, אז... אבל כנראה צודק הבעל תורה שלמה, שגם בגמרא נפל טעות, והתחלף במקום יום איספמיו, זה צריך להיות יום... פמיאס, המעתיקים החליפו את המילים, או אולי לא צריכים ללכת עד כך להגיד שזה טעות של הכותבים. יכול להיות שיש שתי מקומות אספמיה. דהיינו, יש אספמיה, זה ספרד. אבל כידוע, יש הרבה מקומות שהם כפולים. למה כשאנחנו בג'יטים, בכתובות, כותבים עיר פלונית, שהיא על יד נהר כך וכך? למה צריך לכתוב את הנהר? העיר הזאת. למה אתה צריך לכתוב את השם של הנהר, או שיושבת על כחל חוף הים, או מציינים את השם של הבאר. כיוון שיש עוד ערים בעולם באותו שם, יש מקומות. למשל, כתוב אנטונינוס וריבי, לא יכול להגיד מה שאמרנו, לא סנימן לך, זה כתוב שאנטונינוס היה ברומי. אז כתוב שידוע שהיו מערה, שהיה מהבית שלו עד הבית של רבנו הקודש, והיה הולך. לא, בכי מרומי, מאיטליה היה ביום שבערה עד ארץ ישראל. אז כן, אז פשוט זה מחוסר ידיעה, לא, יש עיר בארץ ישראל שקוראו לה רומי. אז הוא לא מתקלם על ארץ רומי, אלא היה מקום בארץ ישראל שקראו לו גם באותו שם. ושם היה מושב שלו, ומשם הוא היה בא לרבנו הקודש, בסתר, הוא לא רוצה שידעו שיש לו קשר איתו, אז היה מביא איתו שני עבדים, אחד הוא הורג בהתחלה, ואחד הוא הורג אותו בסוף, שמלווים אותו. אז כמו שיש תרם, יש שתי אספמיות. וגם ראיתי שמציינים את זה. אז אם כן, אז זה מובן, לא מדברים על אספמיות ספרד, אלא אספמיות הזאת, שגמר לפי זה יוצא פה, האספמיות הזאת, שזה מהנהרות של ארץ ישראל. אז אם כן, אז הגמרא השוותה את ארץ ישראל, את הים של עקב, את הים של אספמיות, אבל לא מדברים על ספרד, אלא מקום שנקרא בשם הזה בארץ ישראל. זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שבעצם העיר עקב בעצמה היא לא חייב להיות שהיא ארץ ישראל. ככה אולי משה הורמבום ספר זה רעין. הורמבום בסוף מלכות תרומה. איזוהי סוריה, מארץ ישראל ולמדו כנגד ארם נהריים, וארם סובה, כל יד פרות, עד בובל, כגון דמאסק, ואחלוב, וחורון, ומנביץ', וכי יוספוהם, עד שנעור בסוהר, הרם כסוריה. הוא רוצה להסביר עם הכיבוש של דוד המלך, מה זה נקרא לסוריה, יש רדינים אחרים. אבל עקה, מוסר לו ארס, כאשגלון. והם תחומי ארץ ישראל. אז כבר פה המפרשים מתלבטים. איך להסביר את זה, שעקו זה חוסר לו ארס? הרדב"ז אומר, זה לא דווקא חוץ לארץ, שכבשו עולה, הרי יש הבדל בין כיבוש עולי בבל לכיבוש עולי מצרים. הרי החיוב של השמיטה זה רק בארץ ישראל למשל, או עוד מצוות אחרות, וגם נפקא מינה לגבי תרומות ומעשרות. אז עד איפה, אז יש הבדל, מה שעולי בבל, דהיינו בזמן עזרא, בבית שני, לא כבשו את כל המקומות שכבשו עולי מצרים. אז לכן יש חילוקים בדינים, שם יש יותר מקילים בהם. כמה פרטים, רק בעוונותינו הרבים בגלל התשאלות וזה, אז כבר קשה לדעת בדיוק איפה המקומות המדויקים, זה המרבחה וזה המרבחה, יש כל מיני השערות, יש בלבולים בנושא הזה, בערבה גם כן, הערבה הדרומית, הערבה הצפונית, איפה המקומות האלה בדיוק? אפילו מה שהרמה המקומות מדבר פה, דמאסק ואחלוב, אחלוב זה לכל מתכוון על חלב, העיר, מה שאומרו שזה ארם סובה. וגם על זה יש ויכוחים, יש אומרים לא, רבנו סעדה ג'ון אומר לא, רם סבא אומר זה נתיבין וכולי, אבל עכו, אשגלון, אז גם כן לא ברור, וגם לא ברור אם זה אשקלון של זמננו או לא. אז הרדב"ז שם למשל פה אומר, לא, זה לא דווקא חוץ לארץ, אלא זה הכוונה חוץ לארץ שכבשו עולי בבל, אבל זה כן ארץ ישראל. ואם נגיד שזה כפישותו, אז הוא אומר לי שתי אשקלון. עכו חסיה מארץ ישראל וחסיה מחוץ לארץ. הוא מביא את הגמרא מסכת כתובות שחצי ממנה בארץ ישראל. זה ככה שם גם בתוספות, מה שאתם אמרתם, כן? אז שמדובר ככה, אז רואים, כן. אז עכו חציה מארץ ישראל וחציה חוץ לארץ. אז כן, מה שאתה כשאתה אומר עולה מעכו, זה לא חייב להיות שזה ממש ארץ ישראל, אז קושיה כבר לא כל כך זה. אבל אם כי העניין הזה, החילוק הזה של עולה בבל עולה ארץ ישראל, לא יודע אם זה כל כך נפקא מינה, כי גם אם יש איזה חילוקים בדינים של המקומות האלה, אבל לא לגבי קדושת ארץ ישראל. ראיתי בדרך אמונה, מלכות תרומות, נ"ב, שכשאומרים שכל שהחזיקו עולי מצרים והתקדשו קדושה ראשונה, בטלה הקדושה, אז הקדושה בטלה לגבי מצוות התלויות בארץ, אבל לא לגבי קדושת ארץ ישראל. אלא לעניין מעלת ישיבת ארץ ישראל לא בודו לו הקדושה. וגם לעניין סמיכה, שסומכים שם הזקנים, לסמוך שם סמיכת חכמים. אז אם כן, אז אולי מבחינה זאת, אם נגיד שזה, אם החילוק הזה שזה חוץ לארץ מבחינת עולה בבל, זה אולי לא מתרץ לנו טוב את השאלה, כי אם יסבר שמבחינת גנאי עדיין יעשו לדבר, כי יש בזה חשיבות של ארץ ישראל. אז אולי, אז אחד מהשתיים, או שנגיד שמדובר על החלק שהוא אכן חוץ לארץ, לפי כל הדעות, כי שערכו מתחלקת לשתיים, או שזה מדובר על הספמיו, שזה פמיאס, או מקום שבארץ ישראל שנקרא בשם הספמיו, זה מיישב את הדברים יותר טוב.
מה המדרש
אומר
שזה
בצור,
שמשווה
את הכל לצור,
אז
זה המון... נכון, זה קרוב, מהכל לצור,
בצור.
לא ברור שצור חוץ לארץ. יש ויכוח גדול, איפה זה תורי המונן שאמרנו קודם. זה לא ברור, זה לא מחייב, אפילו שזה בעצם צור יותר, זה לא מחייב, יש מקומות אפילו שלא כבשו אותם. לא הולך כל עקות אליך הכל, יכול להיות ששטח מסוים לא כבשו. המשיכו הלאה ונשאר חלק בלתי כבוש, זה לא מחייב. ובכלל יש אומרים שתורי המונן זה רחוק עוד הרבה יותר גבוה, אחרי ממש אולי פי, עוד שליש אפילו, זאת אומרת לפי דברי מישהו ממש, עוד שטח גדול עוד כלפי מעלה. אבל בכל אופן, גם כתוב שיש כמו שביל שעובר מעכול לחזיב, חלק הזה כבשו, חלק הזה לא כבשו, אז יש מקומות שלא משום מה לא הצליחו לכבוש אותם, וזה נשאר לחוץ לארץ, למרות שזה בבחינת השטח זה קרוב, יכול להיות מקום יותר רחוק, והוא כן ארץ ישראל במקום יותר קרוב אלינו, ובכל זאת יש לו דינים של חוץ לארץ, כמו שלא כבשו אותו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. גם זה יכול להיות. הור הור, גם כן כתוב, זה יש עוד הור הור. יש הרבה מקומות בשמות כפולים. באותו שיעור שדיברנו על לא לדבר גנאי על ארץ ישראל, דרך אגב, הזכרנו כאילו על שיש נופים בשוויץ, אז לא להגיד שיש שם נופים יותר רביעים, אז מה שמעניין זה שדווקא האנשים שגרו בשוויץ והיום גרים פה בארץ ישראל, אומרים לא, יש פה בארץ ישראל מקומות יופים כמו שוויץ. אמרו, דיברו אנשים שגרים במעלות. אז לא רק שזה אסור, אלא גם זה כנראה שקר. אבל שם כתבנו בשיעור, שם בדף 16, כתוב, כמובן צריכים להדגיש, כוונה כאשר משווים את ארץ ישראל כלפי חוץ לארץ. אבל אין הכוונה שאסור לאדם לומר כי חם בארץ, כשמדובר לגופו של עניין בלבד, אלא מדובר הוא רק כאשר הוא משווה בכך את ארץ ישראל כלפי ארץ אחרת. זה מה שאמרנו אז, ועל זה ידידנו הרב אהרון חיים מצפת, שמשמרו בחייו, כתב לנו הערה. הוא כותב, צריך עיון. וכאילו מה החילוק? אם אתה משווה את ארץ ישראל לחוץ לארץ, או אתה מדבר שחם בארץ. מה שמע מה הגמרא? לא להגיד גנאי מצד עצמו על ארץ ישראל. כן. כנראה הדברים לא היו מובנים. ברור שהכוונה צריך לפרש את הלשון כאילו כמו הפוך. מה שכתבנו בספר, כאילו, לפי פשטות המילים כתוב, אין הכוונה שאסור אדם לומר כי חם בארץ. ודאי שאם אדם יגיד חם בארץ, אז מבינים, אם אתה אומר שבארץ חם, מקללין אתה שומע לא. אם אתה אומר שבארץ חם, זה מבין שבארץ. לא, כן, לא התכוונו לזה, ברור. לא, מתכוון להגיד שאדם אומר חם, לא שהוא אומר בארץ חם. כן, זה כאילו, זה אין שום איסור להגיד, לדבר דברי גנאי. אם השומעים יבינו מה שיבינו, הוא לא אמר את זה ולא רמז את זה. אז ככה מבחינה זאת, זה התכוונו לזה. הבנו שם את הנציב שאמר שמישהו בא אליו עני מארץ ישראל, שאל אותו על המצב, איך המצב פה בארץ ישראל מבחינה רוחנית. אז הוא ענה לו, לא, תשתוב שאני לא אדבר, יש פה הרבה חטאים, פה שיעים בארץ ישראל. נסיף צעק עליו מרגל, מה אתה מרגלים, הוציא דיבה על ארץ ישראל? מה, אני משקר חס ושלום? אומר לו, לא, אומר לו, לא, המרגלים גם לא שיקרו, הם אמרו אמת, אסור לדבר בנושא של ארץ ישראל. דיברנו על הנושא הזה, הבאנו את זה בשם ספר אוצר הפלאות, עצמו הוא מעיר הערה מעניינת על זה. מנהל לנציב את החילוק הזה, והסיפור הזה, מהספר הזה אוצר הפלאות, אני לא יודע מחבר אותו, מי אמר שהוא בר סמכה? אולי יהיה לו נטיות לאומיות, מי אמר, הוא רוצה שלא ידברו על החילונים פה בארץ, אולי יש לו השקפה לא מתאימה. ויש לה עין בדבר. בפרט, לפי מה שידוע על הרבה תלמידי חכמים תימנים, כשעלו לארץ ישראל, ראו את המצב ששרר פה, מה שרחמנו לסלן, פה הוא פה עולם, אין פה לא קדושה, לא צניעות, שם מרחם. אמרו, הלא טוב לנו, שוב תימנה. וזה ידוע מאוד, הוא מפורסם פרסום רב, ואני בעצמי שמעתי לכם מפי זקני, ומי ומפי כמה וכמה זקני. בסדר, זה בעצם משהו, משהו שמע, זה נכון, זה מה שהבאתי שאבו מורי היה אומר, שכאילו שאני לא מדבר על הארץ, אני מדבר על התושבים, בסדר, לא חייב לקבל את הדעה של הנשיא. אבל לבוא ולהגיד שהאוצר הפלאות היו לו נטיות לאומיות, אז בדקתי את הספר, עיינתי בספר, הספר הזה נתפס לפני כמה שנים, ואני לא חושב שהוא חשוד על זה, לא נראה, לפי מה שעיינתי בספר, המלכד זה הרב נפתלי גרינבוים, של הספר הסכמה של הבד"ץ, עדה חרדית. עוד אדמור, ראיתי כל מיני, אז לא נראה, נראה שהוא אדם חרדי, לא מסתבר שהיה לו השקפות אחרות. מה יכול להיות שהוא את הסיפור הזה, הוא קלט מאיזה מקור, אולי היה מקור שהוא קלט לא קשה? זה יכול להיות, צריך עיון. אבל לא, כאילו, בפשטות זה נכון. ובכל מקרה, הכי הרבה זה דעת הנציב, לא חייב לקבל את זה, אם אין לזה ראייה, נכון שהפשטות לא כמוהו, האיסור הוא לדבר על ארץ ישראל, לא על האנשים שיושבים בארץ, ואם חס ושלום, בדור שמבחינה רוחנית לא טוב, יש מקום אחר. אבל מה שהוא אומר שיגידו הלא טוב לנו, שוב תימנה, מה שהוא אמר בשם כמו זה, זה מאבו מורי, לא שמעתי דבר כזה. היה לו טענות פה בארץ, אבל להגיד ששם יותר, ומי שזוכר יראה את הספר בחירס גולה, יבין שזה אסון גדול היה להישאר בתימן. אלה שנשארו שם רק להם צרות, לשם הרחם, מכל הבחינות. אז להגיד שזה טוב, הם לא ידעו, לא חשבו, חשבו, כן. חברים, זה בין הפטיש לסדן. פה המצב החמור, פה המצב החמור. איזו סכנה יותר גדולה, גשמית, רוחנית. בסופו של דבר, גם שם הסכנה רוחנית. זה אולי יותר גדול. בסופו של דבר, בכלל, יצאו לשמד. יפה, אבל יפה, אבל זה לא היה קורה. אם היו חוזרים, חוזרים בודדים. שרוב הציבור לא היה מסכים לחזור. אם כולם היו חוזרים, אבל רובם לא חוזרים. הרבה אנשים שבתימן לא רצו לעלות. הרבה אנשים שידעו מה שיהיה פה בארץ, זה לא יסוד, זה ידעו, והם לא רצו לעלות לארץ. הרבה תלמידי חכמים ששמעו כבר ממה שקורה פה בארץ, לא רצו, אבל בסופו של דבר ראו שכל הציבור עולה, נשארו בודדים. זה לא הייתה להם ברירה. נשארו אחרונים, אמר לי, למשל, הרב שמעון סלח, אמר, صنعه اتركنا كلنا نشروا انهم بس انت مو حال عرفت كل ما كلنا نشروا انهم اسكر بهامر وضع حذر على حذر اليوم اما كما هذا بشيء شيء بقى تنمو تورا بتهم الكنوزه بتهم الرشه ده تبع نوع ان ايام ان حلقه ضوا ان ما انا حاسب شيء ان مكان بعالم كثير اما كما اخي كشيء شيء بعالم ده بتهم الرشه راك ليوت صمود لتوخ لتوخ بتختبه نوع ده تبع نوع يوم نحن بدور المبول ولا راك دور المبول دار البلاغه بيحد قام كولا بيحد دار المبول ودار البلاغه ان حلقه توبا بعالم شيء افشار افلو قبل بتهم היום גם לא בתימן, זה טוב, גם מבחינה רוחנית, זה לא מה שהיה בעבר. אז כאילו, אז מה שאפשר, רק שאדם יסגור את החלונות, יסגור את זה, פשוט להתרחק מהרחוב, להתרחק מכל השפעה רעה, מה שיותר, ולהתפלל, רק זה הטבע תנועה, מה שיש לנו. זה המדבריות, מה שהרמה כותב, שיש מדינה שתושבי הרעים, אין לאיפה ללכת. הבאנו את דברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. אפשר להביא ספר ספר מזון זה פה. פרק שמיני. שמשה רבנו, התחלת הפרק הרי אומר, שהעם ישראל האמין במשה רבנו, לא מפני האותות שהוא עשה, שהמאמין על פי האותות יש בלבדופי שאפשר שיעשה את בלוד וחישוף, דיינו זה יכול להיות איזה משהו נסתר, זה הלוט, משהו, כן, זה מעלימים לך איזה פה, זה משהו נסתר או כישוף. אלו, משה רבנו עשה אותו, הכל טוב ויפה, אבל זה לא זה מה שהאמונה שעם ישראל החזיק לעולם, שזה דבר שאי אפשר לערער עליו, רק העניין של מעמד הר סיני. הוא מביא ראה מהפסוק, הנה אנכי בואי לך ואהבה ענן, ואהבה שמעו בדברי עמך, וכם בכו יאמינו לעולם. וכם בכו יאמינו לעולם, העם ישמע בדברי עמך. אז אם כן, אז הם לא צריכים להאמין לך, אלא שהם במו עיניהם ישמעו ויאזינו, ואז זה כמו, אז האמונה, הידיעה שלהם בעצמם. לא שהם אומרים, בגלל שמשה רבנו אמר, שעשה לנו אותות ומופתים, אלא שאנחנו שמענו במו אוזנינו את הקדוש ברוך הוא, וזה האמונה הזאת שזה מחזיק את עם ישראל, את דורות עולם, וברמב"ם יש פה איזה יסוד גדול שהוא אומר לזה, כי הרמב"ם היה, כאילו חשב היה לחזק את האמונה כלפי האסלאם, כלפי הנצרות, שלא יבואו ויגידו שיש להם דתות אחרות, שזה דבר שלא שייך לקבל, כי אף אחד לא יכול לעשות את המעמד הר סיני. אז גם אם יגידו וקשקשו שעשו ניסים, אנחנו לא סומכים על זה, זה לא משמעותי מבחינתם. בסוף פרק עשירי מלכות יסודי התורה, כותב הרמב"ם ככה. נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא, ראי זה בחזקת נביא, וזה השני סורך חגירה. שהרי משה רבנו העיד ליהושע והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה עוד וכן לדורת. נביא שנבואה נבואותה, והוא אמנו דברו פעם אחר פעם. ושהעיד לו נביא והוא הולך והוא הולך בדרכי הנבואה. אסור לחשב אחרו ולהרר בנבואותה שמענו אמר. ואסור לנסו אותו יותר מדי. ולא נהיה הולכים ומנסים לעולם. שנעמו לא תנסו, אתה אדוני אלוהיכם, כאשר נסיתם במסע. שאמרו היש אדוני בקרבנו עמאי. אלו, מאחר שנודע שזה נביא, יאמינו וידעו כי אדוני בקרבם. ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו. כאילו שנאמר, ויודעו כי נביא היה אתכם. הרמב"ם אומר שפירוש הפסוק לא תנסו את אדוני אלוהיכם, ברכת ויתחנן. מה פירושו? שאסור לנסות נביא שהוחזק לנו כנביא. כשבא נביא ועשה מופתים, אנחנו מאמינים שהוא אכן נביא, כל הזמן שהוא לא יגיד נגד משה רבנו. אם יגיד נגד משה רבנו, זה כבר אין לו משקל, כי לא אצלנו קובע אותו מופתים. אתה עושה אותו מופתים, כתוב, אפשר, צריך להאמין לך. אבל אתה אומר משהו נגד התורה, אז זה יורד, כי זה, אנחנו, כל מה שאנחנו מאמינים לך זה בשם משה רבנו, אמר להאמין לנבי שאמר שהביא עוד. אבל אתה אומר נגד משה רבנו, זה שקר וחזר. זה, הרמב"ם מתכוון לדחות את הדעות של אומות העולם, שאין לזה שום ערך. אבל עכשיו, כל פעם ננסה אותו, עוד פעם ועוד פעם ננסה, כל פעם ננסה אותו, לא ננסו את זה אליהם, כאלה ניסיתם במסע. קצת יש פה חידוש ברמב"ם הזה. הרי לפי מה שהוא אמר לנו פה, בפרק שמיני, משה רבנו, שהניסים והאותות שהוא עשה, זה לא סוף פסוק. הרי כמו שאני אומר, שאם בא נביא ואומר לי דבר נגד התורה, הוא עושה אותות ומופתים, העמיד את השמש באמצע הרקיע, אני לא מאמין לו. ואתה אומר נגד התורה, זה שקר וכזב, לא מקבל, תעשה מה שתעשה, אני לא מאמין. לא, אסור, והפוך, צריכים להרוג אותו. אז אם כן, אז למה עכשיו אתה אומר לי שכל מה שהוא אומר לא הדבר נגד התורה, אז אני מאמין לו שהוא נביא, הוא בחזקת שהוא נביא אמת, אבל אסור לנסות אותו. אבל משה רבנו גם לא אמנו לו בדברים האלה. למה? נכון שזה לא סוף פסוק, נכון שזה לא החלטי, זה לא 100%, זה לא פסיק רשע, אבל זה קרוב לוודאי שהוא אומר דברי אמת. אז זה מה שיש פה חידוש ברמב"ם, שבכל זאת אסור לנסות אותו, כאילו הוא בחזקת שהוא כשר. הספר החינוך מסביר, נותן טעם יפה לדבר הזה. למה זה ככה? למה אסור לנסות הנביא יותר מדי? כמו מה שהוא אומר, זה ממש דבר חשוב מאוד. הוא אומר, משורשי המסורת במצוות תכ"ד, לפי שבניסיון היותר בנביא אמר עם משה הפסיד. יותר מדי לנסות זה לא טוב. כי פעמים יחלקו עולם מתוך כוח בני אדם המגניים בו והכואבים לו מעל הזה. יש אנשים שמקנים בנביא, ואז הם לא מסכימים איתו, לא, שקר מה שהוא אומר. ושלצערנו היה. נחמיה בן עזור, נגד ירמיהו, בכל לא חסר נביא השקר. דבר הנבואה איננו עניין תלמידי לכל נביא. נביא הוא לא כל הזמן נביא, הוא לא יכול לעשות כל פעם אותו הוא מפתיע. רק מתי, הוא לא משה רבנו שיכול להיכנס מתי שהוא רוצה ולעשות, יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא מדי פעם. לפעמים הנביא לא יכול לעשות אותו הוא מפתיע. אז בשביל זה קשר, נחיש אותו. כי פעמים לא יתנבא כי אם מעט, אם בכל פעם ופעם נטרידהו, לא תתת אותו מפת נעמון שהוא נביא, יש סיפור לעם שימרדו בה, ויגילו בדברו הרבה פעמים. ועל כן עוזרנו להאמין בו, ושלא ננסה אותו יותר מדי. אחר שיהיה מחזוק עמנו, בטוב, ונעמון הנביא. הדבר הזה הראה לנביא יוחם את הנביא הבעל, שהוא מחיש עם נבואתו, ומחרות אותי מערה, מחיש עם דברה. אה, תעשה לנו זה, תויה, ואז כבכל לפעמים לא יצליחו, אז שלא יהיו לו מספיק להם את האחר, את האחרות, ומפה את האחר מפה. זה יסוד חשוב מאוד, הנקודה הזאת. אבל, לכאורה, רמב"ם אומר פה, אז אמרנו שיש פה בעצם חידוש, שבכל זאת, על זה אתה אומר, בכל זאת לא תנסו. אבל הרמב"ם אומר לנו פה שזה המשמעות לא לנסות, זה היתה. ולנסות הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא את הנביא. אתה אומר לי פה על נביא, שכשאתה מנסה את הנביא, זה פירושו אתה מנסה את השם. הרי כתוב, לא תנסו, אתה לא נוי אלוהיך, כאשר ניסיתם במסע. אתה אומר לי על נביא, כי מה שנביא עושה זה כאילו זה עושה את זה בשם השם, אז זה נקרא שאני מנסה את השם. ולנסות את השם, לכאורה הרמב"ם לא אומר. אלא מה, זה כל וחומר. אם אתה אומר לי את הנביא, לא לנסות, כל וחומר לא לעשות לנסות את הקדוש ברוך הוא. זה משל הנביא מסך התענית, ג'מאל הוא תענית. ולכאורה, מה הרמב"ם יעשה עם גמרא מפורשת, מסך התענית? על מעשרות, כן. הגמרא אומרת ככה. אמר רבי יוחנן, מה יש לך עדים עשר תעשר? עשר, מה שאלה? מה יש לך עדים עשר תעשר? דהיינו השאלה היא, למה כתוב את זה כפול? עשר תעשר, את כל דבר הזה רעך. עשר, את כל דבר הזה רעך. מה זה תעשר? למה כפול? עשר בשביל שתעשר. לא ניכנס לפירוש של רבנו חננאל פה שהוא גורס בשביל שתל עשר, דהיינו שירבה גנאי נחות עשר על פעמים אחרים, גם המרשה ככה כתב פירוש מעצמו, זה עוד נושא, אבל הפשטות זה עשר בשביל שתל עשר. אבל גם לפי דבריו, יתרבה גנאיך ואז תעשר עוד ועוד, רוצים להגיד שאדם לא יגיד אני אעשר פעם אחת, אני כבר מסודר, ואז פעמים, אלא אתה צריך מראש, אתה רוצה לעשר? לא, לא, שתעשר פעם אחת. ותעשר, ועוד פעם תעשר, זאת אומרת, אם אדם שזה דעתו, לעשר גם וגם בעתיד, ממילא יש לו הבטחה על ברכה כבר מראש. נשכחי רבי יוחנן, יונה גודרש לגיש. אמר לי, אמה לי פוס וגוח. אמר לי, עשר תעשר. אמר לי, ומה עשר תעשר? אמר לי, עשר ושיש את העשר. אמר לי, מה לא הולך? מה לא הולך? אמר לי, זיל נשיא. אמר לי, הוא משערה לנשיא ולגושה בלך. לא כדי לא תנשיא את הבנוי. אמר לי, אחי אמר רבי ישעיהו. חוץ מזה. שנאמר, הביאו את כל המעזר על ביתו עשור, ויתר בביתי, ובחונו נינו בו זאת, אומר אדוני סבות. אם לא אבטח לכם את הרבות השמיים, והריג אותי לכם ברוכה עד בלי דוי. מי עד בלי דוי? אמר רמי בר חמו, אמר לו, אבל שאיבלו ספתי דרך המילה, אמר די. רבי יוחנן מצא את התינוק של ריש לקיש. דהיינו, ריש לקיש נפטר. ונשאר הבן שלו. רבי יוחנן היה חברותא של ריש לקיש. אז הוא ראה את הבן שלו. אמר לי פוסוקך. מה למדת סולם מורי? איזה פוסוק היום למדתם? אמר לו, עשר תעשר. אמר לי, ומה יעשר תעשר? כאילו, לפי המילים נראה לכאורה שזה, שרבי יוחנן שואל אותו, מה יעשר תעשר? אבל זה לא מסתדר לפי המשך, אולי עוד מעט נראה, כן. רש"י מסביר שהיונגו, הוא שאל את רבי יוחנן, מה זה עשר תעשר? אני אלך לפי המהלך הזה, למרות שאולי יש איזה צד מסוים לומר מהלך אחר, אבל הוא לא יישאר, אז כן, אני אלך מה שאני חושב שזה המהלך האמיתי. דהיינו, הוא שאל אותו היה מעליף פסוק, הוא אמר לו את הפסוק, אבל אחרי מחשבה, אז התינוק אמר, אבל למה כתוב פעמיים? כאילו, מתעוררת הנה, לכן כתוב עוד פעם, אמר לי. כאילו, כי הוא לא אמר לו את הפסוק וביד אמר את השאלה, אלא היה לו, כאילו זה היה שלב שני, אחרי שהות. אז הוא ענה לו רבי יוחנן, עשר, למה כתוב במים? זה עשר מלבד אותך שאתה, בשביל שתתעשר. התינוק הזה אמר לי, מנולך, אמר לי, זיל נשיא. שמו, התינוק הזה מתווכח עם רשי לגיש. אבל עוד מעט זה לא... זה עם רבי יוחנן, סליחה.
הדוד שלו.
עם הדוד שלו, כן. נכון, אמא שלו, אחותו של רבי יוחנן. כן, התינוק של רשי לגיש היה חריף, עוד מעט נרגע, רואים את זה בהמשך. אמר לי, מנולו, אמר לי, זיל נשיא. אמר לו, מנולך, מאיפה אתה יודע? פציעות. לך תנסה. אז הוא קופר. הרב, רבי יוחנן, מותר לנסות? לא תנסו, אתה לא נולך. אחרי אמר רבי ישעיהו, חוץ מזה, אתה צודק, אסור לנסות. אבל בדבר הזה מותר לנסות. שנאמור הביאו את כל המעשר בזרסור, ובחונוני נבו זה. אז הנה פה ראה שבזה דבר הזה מותר לנסות. שמו מה עונה לו. אמר לי, אי הוו, מתאינו להתם, להי פסוק או לא, הוו סרחנו לך, ולא שעיה ריבך. אם זה הפסוק, איפה הפסוק הזה? בספר מלאכי, אני עוד לא הגעתי שם, עוד לא למדנו את הפסוק הזה, בשיעור, עוד לא הגעתי לזה, אבל אם הייתי מגיע לזה, אני לא הייתי צריך אותך, ולא שעיה ריבך. קצת מפליא, זה קצת חצפה של המחוצפה, לא? והגמרא למה כתבה את זה? טוב. עוד מעט נראה, בלי נראה. ותו אשכחי רבי יוחנן לא ינו גדרש לגיש, תהיה לבו אמר. אם וואלה ואובם תסלף דרכו, וואלה ואינו יזעף ליבה. פסוק בשבר משלי, כנראה זה היה בזמן אחר, כבר הגיע למשלי, או שלא יודע, לא לומדו לפי הסדר. בכל זאת הוא... אז טוב, אז הוא שומע את הפסוק הזה, תהיה רבי יוחנן וגם את מה? מי קום מדי דכתיבי בכתובי, דלור מי זה ברויתו? כל דבר, תראה את זה, לקום מדי דלור מי זה. איפה הפסוק הזה רמוז בתורה? רבי יוחנן משתומם. שעונה לו, עדו העלומי לא רמיזו בארץ, כתוב, וישר ליבם, ויחרדו איש אלוהים, לאמר, מזל עשו אלוהים לנו. הנה, זה מה אם, איבא לבן סבזר, כן, מה פה, עשו צרות ליוסף, מכרו אותו, וזה, ובסוף, מה אומרים, מזל עשו אלוהים לנו, לא מאשים את עצמם, מאשים את מה הקדם הקדם ברוך אתם. איבא לבן, מה ישר ליבם? טוב, רבי יוחנן שמע את התשובה הזאת, דל עיניה וחזו בה. זאת אומרת, הרים אז יו, אם מה פקטי, אמרו לי, תמי גמד, אלו לעבר לך כאלה עבר להבוך. מספיק, כרגע את אבא שלך. עכשיו, אז אולי קצת אשר פה להאמין קצת את החוצפה של היתים. הוא היה חריף, כנראה, אבל היה לו קצת גבידה על רבי יוחנן. אז כאילו, עושה, אז רבי יוחנן ויתר, אבין, טוב, בסדר, לא נורא, מסכן, יתום, בסדר, לא, כן. העיקר, מהגמרה הזאת, מביאים הפוסקים, שהדבר היחיד שמותר לנסוק את הקדוש ברוך הוא, זה בעניין של מעשר כספים. כשאדם מפריש מכספו עשירית מנכסיו, וקל וחומר אם זה שתי מעשרות, דהיינו חומש, וגם זה יכול להתפרש בפסוק, עשר תעשר, כמו שלא יצא יעקב, עשר, עשר, מעשר ועוד מעשר. אז זה חומש, אבל אפילו בעצם במעשר אחד, יש הבטחה של ברכה או בפי שתיים עוד יותר. או שזה יותר, לא יותר, פחות הגבלות, פחות מניעות. אז יש לו ברכה בכסף. הבאנו את זה בשולחן ערוך המקוצר, חלק יורה דעה, חלק חמישי, כל סודוגה. זה בשולחן ערוך, זה בסימן רשמי מזיין, סעיף ד', יש אריכות על זה, למרות שבית יוסף לא הביא את זה, לא, בבית יוסף כן מביא ודן על זה, אם זה גם מצדקה, הטור אומר שזה לאו דווקא במעשר, גם מצדקה יש הבטחה של ברכה, הבית יוסף אומר שלא, בשולחן ערוך משום מה לא העלה את זה, אבל באבקת רוחל רואים שמרן כן סובר את זה פשוט, שזה, שמותר לנסות וכו'. כתוב בסימן קס"ט סעיף ח', ששיעור של מעשר כספים, למרות שמצד מבחינת צדקה אפשר לתת, יש איזה שיעור קצוב. זאת אומרת, אם אדם ייתן כל יום לגבי צדקה, או שם בקופה כל יום סכום, כמה פרוטה, כמה פרוטות, הוא יוצא את דוחות מצוות צדקה. אלא אם כן בא איזה עני לפניו שזקוק או משהו כזה. אבל מצוות צדקה, אבל יש עניין של לתת מעשר שזה צדקה מורחבת. זה לא חובת צדקה מן התורה, שבחייך עם הפרוטה תפתח בידך, אלא יש עניין של מעשה, לתת מעשה זה מידה בינונית. ואם נותן פחות זה נקרא עין רעה. אבל המצווה מן המובחר לתת חומש. אז אחר כך, אני לא אקצר, אפשר לראות את זה בספר, אבל בסעיף ת' כתוב שההנהגה של מעשר זה הנהגה טובה ומשובחת, ולא עד אלו שמובטוע לו שיזכה על ידו למעלה ועושר. ובשום עניין אסור לנצל לקודם ברוך הוא. חוץ מבעניין זה. המעריץ מביא את העניין של מעשר בפירוש בעץ חיים, לגבי בשם במשנה שלפני, אחרי ברכות השחר, אחרי ברכות התורה. אלו דברים שאין להם שיעור, אז הוא כותב העניין של לתת חמישית מהרווח, כאילו משאיר, כן, ומי שיעיר פה גם בעין היצחק, הבאנו דבר חשוב שכותבים המפרשים, תלמיד של מהרש"ל. צריך אפשר להוציא את כאילו מיסים או דברים כאלה, כאילו דברים שבלאו, דברים שבלאו שמקזזים. יש כאלה אומרים שאפילו את ההוצאות ההכרחיות גם אפשר לקזז. אפילו את ההוצאות ההכרחיות אפשר לקזז ולתת רק מה שדברים דברים אחרים. אבל מי שיראה, הכל כתוב בספר. אז מה שמודפס, אין צורך שנחזור על זה. כל הפרטי ההלכות כתוב בספר. כתוב כאן, כותב פה, אז אני מקצר לדברים שכבר מודפסים, רק נקודה אחרת. הוא אומר, תלמיד של מהרש"ל, אומר, ראיתי שהרבה אנשים לא זהירים במצווה הזאת, אפילו גדולים ולומדי תורה. ולכן, אבל האשכנזים, עושרם גיום ביורם, מנחילים לבניהם ולבניהם אחריהם. למה? כי הם מפרישים מעשר. זאת אומרת, זו הזכות שלהם, בגלל שזה הפרישו מעשר, מעשר כספים, וזה הבטחה של העושר של זה. מי שיראה גם המשך הבאתי גם מחכמי תימן שכתבו את זה, למרות שזה לא הנהגה של הציבור אצלנו, של הרבה ארצות שלא נהגו את זה, אבל זה מי שיעשה את זה, המציאות מוכיחה, אפילו אנשים שהיו בלחץ וצער ונתנו מעשר, ראו ברכה במעשה ידיהם. מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, האם זה נכון שהעניין ההבטחה הזאת, גם אם אדם חס ושלום חוטא, גם כן יהיה לו ברכה. כתוב, לעניין הזה ובחונו לינו בו זה. אבל אם הוא חס ושלום מחלל שבת, גם יהיה לו ברכה. שמעתי שרב אחד דורש שלא מעכב בזה שום חטא ושום עוון. מי שייתן מעשרות, בסדר, מה שמחלל שבת יקבל על זה את העונש שלו, עשה עבירות אחרות, יקבל על זה את העונש שלו. אבל אם הוא נותן מעשר, ברכה בכסף יהיה לו. זה נכון, זה לכאורה, כתוב את זה בספר החינוך, כמו שהבאנו קודם, כתוב את זה לכאורה מפורש. אומרו שבכל המסוד נאמרו לו, תנסו חוזמה של המעשה. והטעם בזה, למה זה ככה? מה הבחינה? מלווי אדונו יחונן דול. כלומר, הקדוש ברוך הוא הודיע לנו, שאם אנחנו מפרסים את משרתי ביתו במעשר, הרי מדובר בפסוק מדובר, שנתנו מעשרות לכהנים וללווים בבית המקדש. וגם עכשיו, נגיד מעשרות כספים ללומדי תורה או למצוות, הרבה דברים. נמצא תועלת והברכה בממוננו על כל פונים, ולא יעכב זה שום דבר חטא ועוון. שמעתם? כי אחרת זה לא בחינה. אם אדם יתן כזה, טוב, אז יש לך עכשיו עוון, מה זה עשית? דיברת בין תפילין של יום לתפילין של ראש. עשית, לא נטלת ידיים כמו שצריך, עשית ככה וככה. אז אם כן, אז מה הבחינה? עכשיו אחי, אז אם כן הבחינה זה רק לצדיקים, צדיקי יחידים יחידה בדור, זה לא יהיה בחינה.
שבת
עם כל הברכה. טוב, בסדר, שבת לא, שבת מקור הברכה, אבל לא שמר שבת, אז זה מקור ההפסד. בסדר, אבל טוב, סבר החינוך אומר, לא יעכב זה שום דבר חד ועובר, מה אתה מבין? חוץ מחיום שבת.
שמה זה נגד, שמה זה מתנגד, זאת אומרת, כל
התורה... יפה, אז מה כן?
לא מתנגד.
אז אתה רוצה להגיד מה?
אני רוצה להגיד, לא נבוא על זה ש...
שבת לא. אוקיי. בסדר, טוב, צריכים לדון על זה, צריכים לדון על זה, אבל פשטות, זה בעצם הוא שאל. לכאורה, לפי המילים, לא יעכב זה שום דבר חד ועובר, ככה אומר ספר החינוך. פשטות, מי שלא מתחכם ומי שלא מעשה חילוקים, لا يعكر ده شو بده برحيط محمد فشتون ده كحيرت حيرت كحيرت ربحنا سخن ده رحيم على النساء ده على نيروش زمان قصير وأما الخمر وباء زين لك أنا زين لك نتحلى مع ما نكون أنا كده زين زين نساء زين زين نساء روح ورحاب أبرأ زي ولا ما شرنا نسبيك نمشيك بعمر هذا كلنا אבל אנחנו עמוד על הנקודה אחת. הרמב״ם לא מביא את זה. שבמעשר מותר לנסות הקדוש ברוך הוא. וכל האחרונים תמהים על זה. זה כבר מפורשת, מסכת תענית. למה הרמב״ם לא מביא את זה? גם בלכות מתנות עניים. בשום מקום לא הביא. אומר, אגריף פרלה, הגאון רבי ירוחם פישר פרלה, יש לו ביאור הספר המסור לרבנו סעדות ג'ואן, חלק שני, לא תעשה גחז. לא תנסו, אתה תנא אלוהיכם. ביאור עניין לב זה, כתב רבנו הגאון בספרו האמונות והדעות, ומוצאנו לאמרו, ובחונוני לא בוזו, אז אחר אמרו לא תנסו, אז השם הפרש. הוא שאב בחינו על שתף עוני. אחד מהם יכול לתת בריאה יוכל על דבור אם לא, וזהו הוא אסור. כאשר אומר, וינסו אל בלבבם, היו חלל על השולחן במדבר. והשני בחינת האדם עניינו יסל בריאה, איך לא יסלו מעלו יתר או לא. חשו מודע שהוא יוכל על המעשה הוא. וזה מותר. כאשר אומר בגדען, ויאמר גדען אלו עליים, אם יש חום משיע ביועדית ישראל, אני נסה פעם בגזע. הוא כמו שאמר, ובחנו נינו בוזר. ואם כן, עניין הזהרה הזו לדעת רבנו רב סעדיה גאון, הוא לא לנסות את יכולת השם בדבר. רב סעדיה גאון אומר, יש סתירה. פסוק אחד אומר, לא תנסו את אדוני אליך. פסוק שני אומר, ובחנו נינו בוזר. מה התשובה? אדם שמנסה את השם, כי הוא רוצה לדעת, אם הוא יכול, זאת אומרת, יש לו ספק. באמונה, הוא יכול או לא, כמו שבני ישראל אמרו במדבר. אמרו, היו חלל על הראש של חנוכה במדבר, במדבר השמם והצחיח הזה, למה גם זה הרע ותאנה וחנוכה למען. פה יצא לתת לנו אוכל, מי יודע. אז הם לא מאמינים, הם מנסים. זה אסור. על זה כדור, אתה נסוע, אתה נסוע, אתה נסוע, כאשר ניסיתם במסע. אבל, אדם שמאמין שהשם יכול, רק הוא חושב, אולי אני לא ראוי. ואז אני רוצה הוכחה, עכשיו גדעון רוצה לתת למלחמה ואז הוא כן, אז הוא אבל כזה ברוך הוא יעשה נס על ידי הוא פחד, אולי זה... אז הוא עשה את הניסיון בגזע ששם גזע צמר ולראות אם יהיה על זה טל ויתר הארץ יישאר יבש אחר כך הוא עשה ניסיון הפוך שהגזע תהיה כדי להיות בטוח עושה פעם הניסיון אז אומר, אם יש חו, מדבר על השם, אם יש חו, משה על ישראל ביהודי, דיינו, אני לא ראוי, אולי גם ישראל לא ראויים באותו דור. אז כן, אבל אני מאמין שאתה יכול, רק אני לא יודע אם אני אצליח בדבר הזה. אומר, זה התשובה. טוב. אז מה זה?
בכל דבר מותר לנסות.
לפי זה כל דבר מותר לנסות. יפה, אז מה אתה שואל? תמשיך.
אז אם בכל דבר אפשר לנסות, למה כתוב לא תנסו כאשר נסע?
מה שלא לא תנסו, כאשר נסעתם במסע, מה במסע? שהיו מחוסר אמונה. אבל אם זה אם כן אמונה, על זה נאמר, ובחונו אני לא בו זה.
זה לא רק מעשר.
אז לא רק מעשר, זה השאלה. אז הגמרא, מה, חוץ מזה? חוץ מזה. אז גם רב סעדיה גאון לכאורה מתעלם מהגמרא. הגמרא שואלת את השאלה, אבל התירוץ הוא, יש לו תירוץ אחר. כן, וזה, אגרי פרלה, הוא שואל את השאלה הזאת. הוא מעריך, לא כנס לכם לכל ה... הוא מפתח את השאלה, אבל זה בעצם זה, בכל זמן, זה השאלה, זה נגד הגמרא, התשובה שלו. השתו על הדברי רבנו הג'ואן, מה יראו היום הייתם בגבי השעה עם ההוגרות וחונן ובוזות וכו' וכו', כמה שמדובר בעין הניסיון אחר גמרא. אתה, מה, זה הבחנות, זה אתה אומר לי שמדובר על ניסיון שאדם רוצה לבחן את המעלה שלו, האם אני ראוי או לא ראוי? זה לא, זה, וזה, אז מה אתה אומר חונן? תשמעו מה אומר בסוף. אז הוא אומר, נראה ברור, כל זה לא גשו מדי, הוא מעריך בשאלות, אבל אותו, על אותו בסיס. שרבנו הג'ו מפורש דעה ג'ובו גאמר בחוז מזה, כלומר, ניסיון כזה לא אומר אותו רע. מביא רעים את החדיב וחונן לנובו זה. שמעתם? כלומר, בחונוני מתן לוחם ברוחם ורובו בשכר גיום מסוות המעשר. הרי זה ניסיון כזה שלא בוא לנסה לכל הזה שם שערי. הנה כן אמה. זה לא דוקא במעשר. שמעתם? הוא אומר לא, הפשט הוא לא דוקא במעשר. כל הדברים. אלא הוא עדין בכל כך עושה בזה שערי לנסות. הוא לא עושה לו תורו, אלא ניסיון לכל הזה שם. ונראה שזה גם דעת הרמב״ם. עכשיו אתה, יש לי תירוץ על הרמב״ם. למה הרמב״ם לא הביא את החילוק הזה? למה הוא לא הביא? מה הרמב״ם מביא? שאת הניסיון של נביא. ואיפה העניין של הניסיון של המעשרות? הרמב״ם לא מביא את זה. אז הוא מביא את הרמב״ם בספר המצוות, מביא את הרמב״ם בספר קודש סודות הרמב״ם שקראנו קודם. אז הוא אומר, אז יוצא ככה, שבעצם הרמב״ם מוסיף לנו נקודה שהפסוק מדבר על ניסיון של לנסות נביא. זה רב סעדיה גאון לא אמר. אבל זה, בכל אופן זה לא סותר אותו. אז הרמב״ם הוסיף את הנקודה הזאת. אולי רב סעדיה גאון סובר, אולי לא סובר, לא משנה. אבל והרמב״ם אומר שהמנשא את הנביא נקרא את המנשא את השם, כמו שאמר משה רבנו. כתוב, משה רבנו אמר בסוף פרשת בשלח, מה תריבו, תנסו לנאי. אז אומר רב חילתא, מי שמנשא את הנביא זה פירושו מנשא את השם. מי שרב עם משה רבנו, זה פירושו, אם אתה מתווכח איתי, פירושו, אתה אני שליח של הקדוש ברוך הוא, אז נקרא שאתה מנשא את הקדוש ברוך הוא. זה המחילתא וזה המקור של הרמב״ם. אלא, אומר ככה, אלא שתמה על הרמב״ם. שהוא מהסוגיה של תענית, זאת של המיון אגב. וכן שאר האחרונים התלבטו בזה הרבה. כל דברי המרגעים אינם מספיקים כאלה. כל הפרשים איך לתרץ את הרמב״ם. וכבר הרגיש בזה גם החינוך, ואז הוא אומר, לא, אז החינוך בא ואומר, ספר החינוך, שהוא אומר שנכון, זה המצווה לא לנסות את הנביא. אבל נכלל בזה גם לא לנסות את שכר המצווה. וזה, על זה כתוב את החילוק. אבל זה לא דעת הרמב״ם, הוא אומר, אי אפשר להכניס את זה לרמב״ם. הרמב״ם לא מביא את איסור הניסיון בשכר המצוות, ולא חילוק בין מעשרות לשאר המצוות כלל בהלכותה, וזה דבר מטמיע. כבר עבדו אחרון בזה, ולא ראיתי בזה דבר נכון מספיק כלל. אז אין לי, מה, כל התירוצים לא מסתדרים. אבל נראה שדעת הרמב״ם, כמו שזה רב סעדיה גאון, אלא רק הוא מוסיף את הפרט הזה של אתה מנשא את הנביא, ולכן הוא לא הביא את כל החילוקים האלה. טוב. בארון אחי, ולא זכיתי להבין את מה שהוא אומר. לא תתירוץ על רב סעדיה גאון ולא תתירוץ על הרמב״ם. איך אפשר לפרש את הגמרא חוץ מזה שהכוונה להכניס את הפרט הזה של הכוונה שאדם בוחן את עצמו אם הוא ראו אצל השם. זה בכלל זה קשה מאוד. דחוק זה ודאי שזה דחוק. כמובן. והרמב״ם עוד יותר מסובך, הוא אומר שזה דעת הרמב״ם. אז אם כן, מה אתה רצת? לכן הרמב״ם לא הביא שבמעשרות מותר לנסות, כי הרמב״ם סובר שזה לא דווקא במעשרות, אלא אז החילוק הוא אחר. החילוק הוא אם אני מאמין שהשם יכול, רק אני בוחן אם אני ראוי לזה. נו, ואיפה הביא הרמב״ם את החילוק הזה? אז גם החילוק הזה הרמב״ם לא הביא. אז זה שוב פעם חסר. הרמב״ם לא יכול להתעלם מזה, שוב פעם, זה גמרא מפורשת, ואתה מסביר לי ככה שהגמרא, נניח שאני אסביר ככה את הגמרא. אז גם הרמב״ם לא כתב את החילוק הזה. אז אם ככה, עדיין נשארנו בקושיה. אבל תשמעו, זה רב סעדיה גאון. עכשיו, יש לנו גאון מהאחרונים, המלבים. ועל הפסוק הזה בספר מלאכים, כותב ככה, תשמעו גם אומר דברים חשובים, אבל צריכים להעמיק בזה. הוא כותב ככה. הביאו את כל המעשר על ביתו עשר, ויתערב בביתי. דהיינו, הרי באותו דור, הם לא נתנו תרומה ומעשרות, והקדוש ברוך הוא, בשביל זה כעס עליהם, ועל זה הרבה עונשים. אז הוא אומר, תביאו את כל המעשרות אל בית האוצר, דהיינו לבית המקדש, ללוויים, לכהנים, ובחונוני לא בוזת, אומר המלווים. הגם שהאסור לנסות את השם, כמו שנאמר לו, תנסו את אדוני, זה המותר. כי אינו ניסיון, רק בחינה. יש הבדל בין הניסיון לבחינה. هما نسا يا نسا مش بما نسا مدري قوجه بهو يثر من النضع بعدنا لا موشا هما نسا الزواج مش بكره مش خاتم مغنيت بحينا هو بحينا الدوار مو كفي ما هو ثار رغيل كما بحينا الذهاب من بسيرين سمعت ملبين كيدوع وحقبه شلو اربع لابدل بين موسجين بين مليم نردفات ده حدا يسودوا تحشوبين بالبيرو شلو אז הוא אומר, קראנו, בוהו עליהם ניסו את אברהם, פרשה. מה זה ניסה? ניסים. אבל מלשון נס, דבר גבוה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא, על ידי שאדם עומד בניסיון, אז הוא עולה דרגה, והוא רואים את המעלה שלו, שהוא מה הוא מיוחד, מה הוא מיוחד.
זה אברהם, זה פשט, זה שהוא בחן אותו.
יפה, פשטות ניסיון מבחינה זאת הדבר. אבל הוא אומר, אז יש, זה המילים, מושג מילים נרדפות. יש גילה, שמחה, רינה, אבל עצם זה שיש מילה אחרת, זה מראה שזה הבדל, הבדל בכל זאת דק. אז הוא אומר, יש הבדל. כשאתה, יש, אפשר לנס... זהב. זהב, יש מתכות. יש נחושת, יש זהב, יש ברזל. עופרת, כל מיני, כל מיני סוגים. עכשיו, זהב, זה די שזה זהב. אבל אני רוצה לדעת האם הזהב הוא כמו ברזל, שהוא המגנט נמשך אליו או לא. אז אני לא יודע, אני רוצה לבחון את הזהב, אני מביא מגנט ורואה אם זה, איך זה עובד. זה אני מנסה. לבחון זה, זה, זה נקודה אחרת. אני, זה זהב, לא, אני יודע מה זה זהב, אני לא בוחן את הזהב, אבל אולי יש בזה סיגים, אולי מעורב בזה כסף, מעורב בזה חומרים אחרים, שמוריד, זה לא זהב טהור, יש בו תערובת של דברים אחרים. אז אם כן, אז, אז הוא אומר, אז מה שכתוב בתורה לנסות, זה הפירושו מדרגה יותר גבוהה. כמו אמרנו, נתת לי לכל נס להתנסת, נס זה קלונס, גבוה. זה, אז לנסות זהב אם יש לו עוד מדרגה. אני יודע מה זה זהב, יודע את המעלה, אבל אני רוצה לדעת, האם יש לו גם את, ה, יש לו גם את התכונה הזאת, יש לו גם את ה, גם יש לו עוד מעלה? אז אני אבדוק אם כן או לא. זה אסור. אבל דבר שהוא לפי, כמו לבחון זהב אם יש בו סיגים, זה מותר. עכשיו כך, אומר, לפי הטבע, הטבע הוא מוגבל. אז שאין, הטבע יכול, גם אם יש איזה ברכה בשדה או משהו כזה, בסדר, זה יכול להיות פחות, יכול להיות יותר. אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול. אז אצלו אין, אין שום הגבלה ויכול לתת פי אלף, פי מיליון, בכלל יותר מגדר הטבע. אז לכן הוא אומר כך, בלחד השם שיהיה על פי נס, אין לה ג'בול. ולא יאמר לו די. כי אתה עושים ואני הולך לאין גס. אבל מה זה? זה ניסיון או בחינה? זה בחינה. למה? כי מאיפה זה לא? מאוצר השם. שמה, אוצר השם זה הכי דבר שאין למעלה מכוחו. וגם מצד שהוא הבטיח, כבר הבטיח את הברכה, זה רק מבחינה שיהיה מלא דברו. אז אם כן, אז לך הורא, הוא בא ואמר לנו תירוץ אחר, שוב פעם. אתה, מה, כתוב לא תנסו, כתוב ובחונו אני לא בעושה, אמר לא, ההבדל הוא לא שזה במעשר שונה, ההבדל הוא מה אני עושה, האם אני בוחן או אני מנסה, זה ההבדל. נו, לך הורא, כאילו שוב פעם אמר תירוץ כמו תירוץ אחר. אבל תשמעו, הוא מביא את הגמרא, אחרי שהוא מסביר את כל ההסבר הזה, וכן אמר רוח הגמרא זה לא נכון. ויש להגיש שמעלה הוא יונה ראש האומר עשר ושיש יתר אשר. אמר לי, הוא משאר אלינו סביר? אמר לי, כהי ג'וון או שערי. דחביב ובחונו נינו בו זה. רוצה לומר שהיונה גו ישיב לו שזה אינו בגדר ניסיון שעשו לנסו זה לשם. כי הוא בחינה. על הבחינה לא הוזהרו. הוא אומר, פשט אחר, שזה גופה, החילוק שהוא מחלק בין ניסיון לבין בחינה, זה כשכתוב בגמרא את ההבדל, של חוץ מזו, ככה אולי צריך לכאורה, אם נרצה באופן שטחי לשבת את הדברים, אז הפירושו שכמה שפה זה בחינה ולא ניסיון, זה שני מושגים שונים, אז זה מותר. תראו, אני חומרים, מהגאון המבלבים קשה להתווכח, הוא אחד מגדולי ישראל. אבל אני חומרים, תורה המרכזית בה. נראה לפי ענו דעתי שהוא כתב את הגמרא בעל פה, מתוך הזיכרון. כי מי שרואה פה, הוא לא יביא את הגמרא בכלל, בכלל לא מדויק. ריש לקיש שמעת יונגו. לא יודע, הסיפור לא ככה. הסיפור לא, רבי יוחנן פגש את יונגו, לא שריבה של ריש. ומה הוא אמר לו, כהי ג'וון או שר לכם, לא כתוב ככה, איפה המילים האלה, לא כתוב, כתוב חוס מזה. וכל חוס מזה הוא כותב, כהי ג'וון, לפי איך שהוא מביא את הגמרא, זה כאילו מסתדר הפירוש שלו. חיפשתי אם יש נוסחה כזאת, אין בשום נוסחה, לא אפילו בילגות, ילגות, או בעני אגב, מרד אמר, אין גרסה כזאת בכלל, כמו שהוא מביא. ובדקדוקי סופרים, אין גרסה כזאת בכלל. מסתבר שהוא כתב מהזיכרון, אבל נניח לו, נניח שזה כך. נקבל את הדברים, או איכשהו נדחוק את זה. מה עם זיל נשיא? זה, לא הייתי שואל את השאלה הזאת, כי יש כאלה באמת לא גופסים את המילים האלה. אמר לי זיל נשיא, יש בדקדוקי סופרים, מובן שיש נוסחות שלא מביאים את זה. זה הייתי מסתדר, אני לא יודע אם הוא ראה את הדקדוקי סופרים. אבל איך שהוא מביא את המאמר בצורה לא מדויקת, רואים שזה נכתב, לא, כן, מתוך הזיכרון. אבל נשאל שאלה יותר לגופו של עניין. מה הוא מחלק? הוא אומר, יש הבדל, זה ניסיון וזה בחינה. אז עכשיו, איך אפשר לדעת שהקדוש ברוך הוא, אתה אומר שיש אפשר לנסות את השם, דהיינו שאתה רוצה לראות האם יש לו את המדרגה הזאת, או האם הוא, יש לו, האם זה לפי המהות הרגילה. לכאורה, אז איך אפשר לדעת, כאילו, במעשר, שזה, באיזה, מה אני מתכוון? אתה אומר לי, ובחנו נינה. אתה תעשה את זה רק בצורה של... תעשה את זה בצורה של תבחן. אז זאת אומרת, דהיינו, הפסוק בא ואומר לנו, תעשה את זה רק באופן הזה של תבחן. אבל לא בצורה של לנסות. אבל כיוון שיוצא, שאדם במעשרות שעושה את הדבר הזה, אז הוא רוצים להגיד לו שאתה, אל תנסה. אתה צריך, רק אם אתה בא ומתוך מחשבה ואמונה, שאתה בטוח שהקדוש ברוך הוא יכול לתת ברכה שבע בלתי סופי, אז רק בצורה כזאת אתה יכול לעשות בחינה. אבל תדייק, זה לא שאתה מנסה, כי אם אתה תנסה, דהיינו, אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יכול, אז זה עבירה. ומה שאתה יכול זה רק לנסות. במילים אחרות אני רוצה להגיד שהמלבים צריך לשלב בו את הרב סעדיה גאון. מובן, וזה לא פלא, כי הוא בעצמו, המלבים, בספר שופטים אצל גדעון, הוא מביא את רב סעדיה גאון, ונראה שהוא מסכים איתו. ויאמר גדעון, לא ביקש את האות למען דעתי מי שביכולת אלוהים להושיע, ניסיון כזה אסור, זה מורה מיעוט אמונה, כמו שכזה רבנו סעדיה. רק הוא ראה שהדור לא ראוי, ובני עירו עזבו את הבעל, אז הוא ביקש אות אם יספיק זכותו הקטן לתשועה הזאת, וכו'. זה בשופטים בעל. אז אם כן, אז ככה, אז אם נשלב את רב סעדיה גאון עם המלבים, זאת אומרת, הבסיס של המלבים בעצם זה מתקשר עם רב סעדיה גאון, אז קצת יתורס לנו הגמרא. אז אם כי, מצד שני, רב סעדיה גאון לא מחלק את החילוק של המלבים. הרב סעדיה גאון, הוא לא סובר את החילוק של המלבים, הוא לא מחלק בין ניסיון לבין בחינה. רב סעדיה גאון אומר יסוד מאוד חשוב. רב סעדיה גאון בא להסביר, זה יש לו מאמר על תחויית המדים. ושם הוא דן, איך אפשר לדעת מה משל ומה פשט? יש הרבה דברים שאומרים שזה משל. ויש דברים שזה דברים כפי שודם. איך אפשר לדעת? איך אפשר להחליט אם זה... כל דבר אתה יכול להגיד לי שזה לא מתכוונים דברים כפי שודם, רק שזה דברים שזה משל. אז הוא אומר, תלוי. יש ארבעה דברים שאפשר למצוא את החילוק. אם זה דבר שזה נגד המציאות, או דבר שזה נגד השכל, או שיש סתירה, או שזה נגד קבלת חז"ל. למשל, הוא מביא דוגמה, דברים שזה נגד השכל, נגד המציאות, כתוב בתורה, ויגרו אדם שם אשתו חווה, כי היא אם כל חי. מה זה אם כל חי? האמא של כל האנשים, כל הגזרים שחייבו, היא הייתה אם כל חי. אז מה, אז גם הבהמות, גם החיות, גם החתולים, גם האריות, השברים, היא הביאה את כולם. זה נגד המציאות, זה לא יכול להיות. אבל כתוב אם כל חי. טוב, אז אתה צריך פה להגיד, לא, אתה חייב להגיד שכמובן אין כל חייב כל בני אדם, אפילו שזה לא הפשט. אבל זה, אני לא יכול להגיד את הפשט. הפשט, אם אתה צריך להפיע הפשט המילים, אתה מבין, לא יכול להיות, זה נגד המציאות, אני חייב להסביר שזה הכוון. אם זה, ויש דברים שזה נגד השכל, מה זה נגד השכל? כתוב, כי אדוני אלוהיך איש אוכלו הוא. אל גנה. יכול להיות שהשם הוא אש, אש אוכלת. מה זה, מה זה אש? מה זה אש? אש, אש, צריך איזה חומר של בעירה. ואחרי כמה זמן, זה נגמר האש. אז אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא את זה? זה נגד השכל. אז על כל כך אתה צריך פה להגיד, לא, שהכוונה שהקדוש ברוך הוא מעניש כמו אש. ומביא פסוקים. או שהקדוש ברוך הוא קנאתי כאש. אז כאילו חסר פה מילה. אז אני חייב להגיד פה שזה לא הדבר הכי פשוט. הדוגמה השלישית הוא מביא, מהעניין שלנו. פה כתוב לא תנסו, כתוב בחנוני. ואז הוא אומר את החילוק, תלוי אם אתה... אם אתה... מאמין בהשם, או שאתה רק רוצה לראות את המעלה שלך אצל השם. אז אתה חייב פה להסביר, להגיד פשט, אפילו להסביר לדבר שאפילו שחילוק לא כתוב מפורש. אז דרך אגב, אז אם הוא היה מבין פשטות כמו הגמרא שלו בתענית, אז זה בכלל לא קושיה, כי הגמרא מתחוז מזו. אז זה הפסוק ענה, הרי הפסוק אומר, ובחנוני נו, בוזר. אז הפסוק הפוך דייק, בוזר, ולא בזורים אחרים. אז איפה יש סתירה? רב סעדיה גאון לא צריך את הקושיה שלו, לא מתחילה, כיוון שאין סתירה. איזה סתירה? כתוב לא תנסו, וכתוב ובחנוני נו, אבל כתוב בו זה, אז הנה, הפסוק מעצמו תראה לך את השאלה, ואתה לא צריך לגדל חילוקים אחרים, אז מה הוא צריך לבוא להגיד דברים אחרים. אבל הדוגמה הרביעית שהוא מביא, שדבר נגד קבלת חז"ל, כתוב 40 יקנו לא יוסיף, וחז"ל באים ואומרים 39. אבל כתוב 40, מה עם הפשט? אני חייב להסביר שהכוונה שזה מספר שסוכם את ה-40. תענו, כמו שאומרים, מספר עגול. התורה כתוב 40, אבל, והוא מביא, הוא מביא, מצאנו דוגמה כזאת. כתוב בתורה במספר יומים, שרתתם את האורת 40. יום לשנה, יום לשנה. 40 שנה, תהיו במדבר. זה העונש. אבל הוא אומר, זה לא יכול, זה לא היה 40 שנה. הם היה כבר שנה עברה. אם אתה רואה בתורה, כתוב 40 שנה, בתורה אומר, מתכוון 39. טוב, זה חוכמה של רבנו סעדה וג'ואל. אבל, כמובן, ולכן הוא אומר, חיית המתים חייב לפרש כפי שודה. הוא אומר, זה לא נגד המציאות, וזה לא נגד השכל. הוא מעריך שם להסביר שזה הדברים כפי שודה, שהמתים יחיו. מה, למה אתה אומר לי שזה נגד השכל? מה נגד השכל? אני אומר לך שהמת יחיה מעצמו, השם יחיה אותו. מה זה לא יכול, מה זה, מעריך על כל הדברים האלה. על כל פנים רואים שלך הורה, הקושיה מתחזק. הייתי אומר, לפעמים רב סעדיה גאון אומר דברים משכלו, לפי הפשט, לפי הפשטות, לא לפי חז"ל, לא לפי המדרשים. לא, אז כמו, יכול, הרבה פעמים זה מצוי אצלו, דרך הזאת, כמו אבן עזרא, אבל פה זה לא יכול להיות, כי הרי הדבר הרביעי שהוא מביא, זה על 40 יקנו לו יוסף, על קבלת חז"ל. אז בכלל, אז הוא כן מדבר לפי ההלכה, לפי תורה שבעל פה. אז חייב להיות שגם הדבר הזה של אובחונוני, גם הוא הולך לפי התורה שבעל פה. אז איך הוא מסתדר עם הגמרא? זו שאלה, וגם הקושי הזאת גם על הרמב״ם, ועל השם עוד ניישב את זה. אבל לענייננו, על כל פנים הכנו, שהמהלך של הגריף פרלה זה לא מסתדר. לפי המלבים, אם נשלב את הרב סעדיה גאון, הרב סעדיה גאון והמלבים לא אמרו אותו דבר. אבל ביחד, אם אנחנו נעשה בישול, ניקח את זה ואת זה, ונרכיב אותם ביחד, אחד עם השני, בעצם יש לנו קצת תירוץ. יש לנו קצת תירוץ שיוצא שלפי המלבים, ובחונו נינו בעוזר, הכוונה שאל תעשה ניסיון, לא, זה אסור. מותר רק לעשות בחינה, ובחינה זה פירושו רק לבחון את מהות הדבר, אבל לא, בלי שאתה מכחיש אותו, רק אתה רוצה לדעת האם ייתן לי את הברכה, אז על זה פחות או יותר מתיישב קצת עם הגמרא. אבל יש ספר חידושי המלבים על השס, שהוא מביא את המלבים על העניין הזה, וככה. הוא כאילו הביא את המלבים, כאילו, תשמעו את הלשון שלו, זה דווקא פנוני. הוא מביא ככה, אשכחי רבי יוחנן ליונה גודל יש לגיש, אמר לי פוס בוגח, אמר לי עשר תעשר. מה עשר תעשר? עשר ושישה תעשר, אמר לי מנה לא. רוצה לומר רבי יוחנן מתמיה, מנהין היונה גודל יודע את זה בשביל זוהר, שזעתו עצמו חידש ורמוז לזה. שמעתם מה הוא מסביר? הוא ראה שהמלבים הפך את הסדר, שכאילו שהקושיות בעצם זה לא שרבי יוחנן שואל את יונגו, אלא זה יונגו שואל את רבי יוחנן, אז יוצא שזה הפוך. שהוא שואל אותו, ואז הוא אומר לו, כששואל מנו לא חה, לא שהיונוקה שואל את רבי יוחנן, מאיפה אתה יודע עשר ושישית את העשיר, אלא רבי יוחנן שואל אותו מנו לא חה, כי התינוק ענה עשר ושישית את העשיר, לפי איך שהוא הבין, ככה זה נראה מהמלבים. לפי מה שאמר, כן, אז מה השאלה? רבי יוחנן היה בבית המדרש, הרי מובן, שהוא דרש את זה. הוא פתאום פוגש את היונגו. בלי, איך אתה יודע דבר כזה? הרי אני עכשיו חידשתי את זה. ככה הוא מסביר. לאן אתה מאה, מנהין היונגו יודע את הדרשה הזו, שזה אתה אני חידשתי את הרמת זה. מה פירוש? וכי רבי יוחנן אמר, כשרבי יוחנן אמר עשר בשביל אשר, חידש חידושים? הוא אמר, למה רבי יוחנן מתפלא? אני רק עכשיו חידשתי את זה, מה פירוש? החכמים שאומרים איזה הלכה, הם ממציאים, מחדשים דברים, אז זה מסורת בידו, קבלה מהדורות הראשונים, כמו הרבה הלכות. אז מה, למה הוא מתפלא מאיפה התינוק יודע? נכון שאתה דרשת את זה בבית המדרש, ואתה פוגש פתאום את התינוק בדרך, ואתה שואל אותו, מאיפה אתה יודע? מה, לא יכול להיות שהוא שמע את זה מאיזה חכם אחר, מה, רק אתה בעולם יודע את ההלכה הזאת, אף אחד, כל המסורת וההלכות רק אתה יודע. ככה, בכל לפי דבריו, זה ככה. רק אני אגיד לך מה אני חושב, פה ליישב את זה. זה גם לפי המהלך שלו. נכון, החכמים אומרים הלכות וזה מסורת בידם. אבל פה ההלכה הזאת של עשר בשביל שתתעשר, זה לא חידוש שצריך להיות מסורת. דהיינו, חידוש כזה רבי יוחנן יכול להגיד גם מעצמו. למה? כי בעצם יש פסוקים שמראים שזה מביא ברכה. כמו הפסוק הזה. הביאו את כל המעשר, ובחונוני לא, אם לא אתן לך, אם לא אבטח לך. או פסוק בספר משלי, כבד את אדוני מהנחו, מראשית כל דבו לא, וימולו, אסום אחר סבוע. יש פסוקים שאומרים את זה. אז רבי יוחנן ברק ואומר, להסביר את הכפל, עשר, תעשר, בשביל שתעשר, אז אני אומר פשט. אבל על פי היסודות, זה חידוש שהוא יכול להגיד. זה חידוש שגם רבי יוחנן יכול להגיד, בלי קבלה מרבותיו. כי אני רק מסביר, על פי היסודות שקיימים, מה, 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 שפל, לכן אני מסביר לפי זה לקבל. לא שהוא חידש פה, דבר שהאדם יעשר ואז הוא יתעשר, וזה דבר שיהיה לו בסיס. יש לו בסיס לזה, רק הבסיס הוא ממקומות אחרים, ואני מפרש פה את הפסוק. זה דבר שכל חכם יכול להגיד פירושים כאלה וחידושים כאלה מדעתו, כי הוא לא מחדש בו עניינים שלא לא מבוססים. אז, אבל היונוקה סבר ככה, והוא שאל אותו בחנון לנבזות, וזה מותר, זה ניסיון רק בחינה, והוא מעריך פה, ומי שיראה, ובהמשך הוא כותב, שכבר הבטיח את הברכה, הינוקה, כן, אבל לפי עניות דעתי, תראו, נראה לי, המחבר של הספר הזה, כאילו מי שרואה ברגע הראשון חושב, שמלבים חיבר חידושים על השס, וזה לא נכון. מישהו פה עשה ליקוט על הספר, יש לו את זה לפני כן בספר ילקוט שלמה, אחר כך פה, אחר כך מהדורה אחרת הוא עשה הרחיב יותר, הביא גם את הדבר הזה, במהדורה הראשונה בילקוט שלמה זה לא נמצא, אבל פה הוא כתב את זה, ואני חושב שהוא פה עשה קצת דברים, הוא עשה דברים מעצמו, דהיינו, הוא ראה שהמלבים כתב דבר לא מתאים לגמרא, אז כאילו הרי כתוב שיש לקיש, שאל את הינוקה, אז הוא הפך את זה, אז הוא לא הביא את זה, זה כאילו זה הוביל, זה טעות, אז הוא כתב את הגמרא כמו אצלנו, ורק, אבל מצד שני, הסביר את הגמרא כביכול שזה יתאים עם המלבים, אבל בעצם זה דברים שלא, זה לא שהמלבים כתב את זה, רק הוא כתב את ה... איך שהוא מבין איך המלבים יכול להסתדר עם הגמרא, ומי שיראה בהמשך, גם כן שהוא פה זה הדבקה, הוא הדביק, כאילו, דברים שלא יכול להיות שיצאו תחת המלבים. מה? יפה מאוד, זהו, זה כנראה, זה הנימוק. יפה, כן, תראה לנו. רוצה לומר שהינוקה ישיב לו שזה ינו בגדר ניסיון, רואים פה שהוא הדביק את זה, כי זה לא מתקשר עם ההמשך, הוא פשוט לקח קטע מפה, קטע מפה, וחיבר את זה והוסיף לו מילים באמצע, ויצר כאילו יצירה חדשה, ונראה לי שזה בכלל זה טעות. תגיד את האמת, שהמלבים פה קצת, יש לזה קצת רעיון, זה לא בדיוק, זה לא מתאים עם הגמרא, אבל לא לעוות ולבנות פה דברים אחרים. בכל אופן, מה שאנחנו רק שנסיים רק בנקודה אחת, על לגבי השאלה, שלפעמים אדם מפריש מעשר, הרבה אנשים יכולים נוחו בזה, שהפרישו מעשרות, הפרישו מעשר כספים, ולא ראו ברכה. הרבה כן ראו ברכה, אבל יש כאלה שלא ראו ברכה. שמו פירוש הפלא ופלא. אומר את זה בעל ספר מתי משה. זה פסוק בספר משלי. הוא אומר את זה מתי משה פרק שמיני, עניין מעשר. אם לחושך עודם, לומר, הרי אומר השם יתברך עשר תעשר, ואנו רואים כמה בני אדם שלא הגיע להם איזה שום עושר, שום ריבוי טובה. אף אתו אמר לו, מי של ליבנו גפו יאמר זה. פסוק במשלי. כבד את הדן, אוי מי הנחו, מראשית כל דבועות החיים, מה לא שמחו סבא, ותראה שגובה חוי מסוי, ותראה שגובה חוי פרסו. מוסר את הדן, ואני אל תמוס, ואל תוגל בזחת, כי את שירי עבדנו יוכיח, ועובד בן יסע. מה הקשר? מוסר השם. מי שיראה בבינה במקרא, הבאתי שבתאג' של מורנו בניו, אין פה רווח פרשה. זה עוד, זה קושה יותר חזקה. זה ממש צמוד. לכן מוסר השם, זה נושא אחר. אתה אומר מה הפשט? וכה, כבד את הדנוי מהונחו, תיתן מעשר כספים מהונחו. אומר ישיר כל תבואה לך, מעשר של תבואה וזה. ואם חס ושלום לא זכית, קבלת יסורים, מוסר השם, בני אל תימוס, זה לטובתך, את אשר יעבד לנו, יוכיח, חוכב את מנת, זה, דענו, אם אתה לא, אם אתה רואה שלא יתקיים מה שאמרתי, בכל זאת, זה צריך לדעת, ספר משלי לך הורה, רואים דברים כאילו כביכול בלי קשר, אבל יש קשר, מי שיעמיק וידע את הדברים, בדברים האלה, וזה מה שהוא אומר, ג'מזה לטובתך, כי את אשר יעבד השם יוכיח, להיות תמורה שכר העולם הזה ובתחת כבוד השכר המזבטו וסכון ועמד לדרעב. אז זה, כן, אבל צריכים לדעת, זה במקרים נדירים. אבל לפי דעת הרבה מפרשים, שלא מעכב עוונות ולא מעכב עבירות, בלי שום תנאים, בלי שום תנאים, ועוד בעזרת השם עוד נרחיב בזה, ולכן חשוב מאוד שאדם יאמץ לעצמו, ויאמץ, יש פה עוד, אני לא רוצה להגיד דברים בקיצור, ברמזים, כמה שזה עדיף להגיד דברים בפרוטרוט. אבל שמי שמאמין, אז למשל, איש צדיקים מברכים אנשים, ואנשים או לא עונים אומן, או אפילו לא, אבל לא מאמינים, מי יודע? צריכים לדעת, אם מי שלא מאמין, הברכה לא תתקיים. כשאדם מאמין שהרב מברך והברכה תתקיים, אז זה עוזר. בחוסר אמונה, אם אדם שמפריש מעשר מתוך אמונה, אבל צריכים לדעת, פה יש דרגה אחרת. פה פה לפי דעת הרבות שמותר לנסות, דהיינו, אדם יגיד, אני אנסה, אני רוצה לראות מה יהיה המצב שלי, אני אפריש מעשר, אבל צריכים לדייק, אם יש ירד במקוצה, צריכים שהמעשר יהיה מדויק, לא פחות וגם לא יותר, והיותר שיהיה צדקה.
הוא אפילו
התכוון, נכון. אפילו שהוא קשה לו לדייק את החשבון, שהוא עושה, בסדר, הקדוש ברוך הוא יעשה את השמיים ואת החשבון, אני לא יכול לדייק, אז...
ולתת קדימה אי אפשר?
אפשר גם לתת קדימה ואפשר גם לתת אחורה, לרשום על החשבון. אבל העיקר שבסופו של דבר יסתדר. כן.
הוא נותן תמיד קדימה.
כן, כן, אפשר, אפשר. כן. ועל ידי זה, שיהיה ברכה שלו, אפשר לנסות את הדברים האלה, אבל היה עדיף שאדם יעשה את זה מתוך אמונה שלמה, אבל רק על הצד הרחוק, חס ושלום, שאם הוא לא זכה, יש סוף סוף כאילו דעות שהעוונות מעכבים, וזה, שזה, חס ושלום, זה לא יהיה, אבל צריך לדעת שבדרך כלל, המציאות הוכיחה שמי שנתן מעשר, היה לו ברכה בכסף, אבל שהוא נותן את זה מתוך יראת שמיים, מתוך אמונה, שכזו, כמו שאמרנו, לא שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ושהוא יבין שהכסף בעצם הוא לא בעל הבית על הכסף, הוא בסך הכל פקיד על הכסף. לצערנו, הרבה עשירים בעולם נפלו. ואני ראיתי, אני נוכחתי בעצמי במו עיניי, באדם אחד, שהיה... הרבה מיליונרים שתמכו במוסדות תורה ונפלו, והעולם תמך, מה קרה, עזרו למוסדות תורה. צריכים לדעת, הם היו מיליונרים כאלה אדירים, שכמה שהם נתנו, זה לא, זה אולי נתנו, לא נתנו אולי מעיד בתוך הרבעים שלהם. מעשר הם לא נתנו, זה כן, זה ברור כשמש. ואני בעצמי נוכחתי בדבר כזה. זה מישהו אחד שרצה לתת וזה, ועשה חשבון כמה הוא יתרום. אז אני מסתכל על החשבון, אמר לו, זה, אני אומר, אבל זה לא מעשר, זה תן לי צחוק. הוא לא חושב בכלל לתת את המעשר. בסופו של דבר היה נפילה גדולה. אז מובן, אז צריכים לדעת שאדם אפילו במצבים שלו, מצא אפילו 100 שקלים. מצא, ברחוב מצא 100 שקלים, מצא 10 שקל. הוא מפריש מזה מעשר, והוא מדייק כמה שהוא יכול לעשות את החשבון. או כמו שאמרנו מקודם, בעזרת השם, על ידי זה יראה ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידיו. וזה חשוב פה, אנחנו עכשיו אולי, אני לא התכוונתי לקשר בין הדברים, אבל זה, איך אומרים פה, ידידנו הרב אלעזר יוסף, עוד מעט נזמין אותו לדבר, כיוון שיש פה נושא חשוב, שאני הרבה זמן כבר דיברתי על הנושאים האלה של העניין של הפאות, על הפאות היהודיות, לא על הפאות הנוכריות, על הפאות של היהודים, כן, איך אומרים, דיברנו כמה זה חשוב, העניין של הפאות, ולצערנו, התימנים באו פה לארץ, גזרו להם את הפאות, אם ברצון ואם באונס. דענו, לכולם אמרו להם, שמעו, לא, עכשיו אתם בואו בארץ ישראל, אין פה גויים, יש פה רק יהודים. זה הסימונים, זה שמה, שתבדיל בין יהודים לגוי. ובארץ ישראל כולם פה יהודים. כאילו, אז לא צריכים לעשות את זה. ככה מכרו לתימנים את השטות הזאת. כאילו, אין פה סודנים בארץ ישראל, כולם פה יהודים. כאילו, אין פה תיירי, איפה, איפה, כאילו, הפוך, אולי פה יש תערוב את זה, לא יודע, זה יותר מסוכן. רוסים והרוסים וכל מיני דברים. ושם הרחם, כאילו, מה זה, אבל השטות הזאת, אז מי שהצליחו לשכנע אותו, ומי שלא הצליחו לשכנע אותו, אז בכוח גזרו לילדים את הפאות. אתם יודעים מה שזה, יאמרים, לא, שכנים. יש להם קנים, חייב לגדול את הפאות. למה? הבנות אבל לא היה להם קנים, רק לבנים. לבנות, רק לילדים היה קנים. אני בטוח, חלק גדול מהציבור פה, אין לי ספק שהם היה להם פאות שהיו ילדים קטנים. ואחר כך, בגלל הלחץ החברתי, זה לא מתאים מבחינה חברתית, זה קשה להיות שונה מהחברה, אני כאילו, אפשר להבין את זה, אבל ברור לי פה שכולם פה, רובם כולם, שהיה להם עם פאות, והנושא הזה ממש, ממש באחרינו. היינו באים אליי הרבה פעמים אנשים עם תלונות, ועוד בזמן האחרון, כל פעם באים אליי אנשים עם תלונות שלא מקבלים את הילדים שלהם למוסדות, תוריד את הפאות. והגדילו לעשות, לפני שבוע, שבועיים, באותו יום, שני מקרים. בלילה באים הורים מברכפלד, רוצים להכנס ילד לתלמוד תורה, עם פאות, לא אצלנו. אמרנו לזה, הורים נבוכים, מה פירוש, איפה נקנה? כן, נוציא אותו מוסד אחר. והמנהל לא מסתכל בשביל דברים אחרים, רק את הפאות. דברים אחרים, אם היה לו בלורית, לא היה אומר כלום. אפילו שתהיה כמו זה. אם היה לו צ'וק, כן, זה בסדר, זה כמובן, הם אומרים לי, אם היה לו יש מכנסיים מהודקות, זה לא משנה לו, העיקר הפריע לו הפאות. באותו יום בצהריים, בא אליי בחור ישיבה. אמר הרב, אני כבר... חודשים אני נלחם עם החברים שלי, עם המשפחה שלי, החלטתי לגדל פאות. ואני בא לישיבה עכשיו, אתה עלה את הזמן? משגיח אומר לי, תחפש ישיבה אחרת. אתה עם פאות, תחפש ישיבה אחרת. הרב, תשמע, אבל אני... זה... אני רוצה לגדל פאות. לא, 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 לא אצלנו. לא אצלנו, רחמור לא אצלנו. טוב, בוא נלך הרב קניבסקי, אומר לו התלמיד. אומר, לא, מה, הרב קניבסקי יגיד לך גם תלבש חליפה ארוכה. אז אתה גם תלבש חליפה ארוכה, וגנרטור בשבת, לא, בקיצור לא חסר תירוצים. כן, כידוע, הרב קניבסקי אומר לכולם שהוציאו את הפאות מקדימה. אתם יודעים למה הפאות של האשכנזים מאחורה? אלה שיש להם הפאות. ברוסיה, צריכים לדעת, בעוונותינו, הכל זה גזירה של אומות העולם. רוסיה, לא נתנו ליהודים לגדל פאות. מי שגדל פאות, הוציאו גזירה, אסור ליהודים ללכת עם פאות. בעבר כל עם ישראל היו עם פאות, יש צריכים לדעת. גם אשכנזים וגם ספרדים, אני רק לא יכול להאריך כעת. גם הליטאים. ברוסיה, שלטון רשע, רשעים אלה, יהודי שהלך עם פאות, תפסו אותו ברחוב, מזמינים אותו למשטרה, לוקחים אותו בעל כורחו למשטרה, וחותכים לו את הפאות, אבל אתם יודעים מה? עם גרזן. עם גרזן, וכמובן, בטעות פוגעים גם באוזן. והוא יוצא משם זב דם. אז תלמידי חכמים, אנשים שלא רצו, היו מתחבים בבתי מדרשות, זה שלא יתפ... לא לעבור ברחובות הראשיים, שהמשטרה והפוליס לא יתפוס אותם. וכן, מובן, שזה, הדברים האלה כתובים בספרים, זה, אבל תראו, הגדולים בעבר, גם בליטאים, היו עם פאות. תסתכלו תמונה של החפץ חיים. פאות, את הנציב מבלוז'ין, רואים פאות גדולות, ועוד הרבה, כן, מובן. אז בעזרת השם, צריכים לדעת, הפאות זה הסימן היחידי בפנים של יהדות. הפאות, למשל זקן, היא גם לגויים זקן. פאות, אף אחד בעולם לא מגדל זקן חוץ מיהודים. למשל, ואם תמצאו איזה אומה בעולם שהם מגדלים פאות, אז אבותיהם היו יהודים. למשל, ראיתי, פרסמו, שיש באפגניסטן, מצאו שבטים, קוראים להם פתנים. וראו שהם בצדעיים, יש להם כאילו, שהם מגדלים את הצדעיים. לא, לא פאות, אבל רואים שהם מסתפרים, אבל את הצדעיים משאירים. ראיתי גם תמונה. רואים שזה כאילו שהשיער פה, כל הראש חלק, וזה פה בולד. מה זה? אנחנו, מי אתם? אנחנו משבט בנימין. אז כן, אז עד שיגרו למסקנה, למה קורה, כנראה, יש בסוף, בספר דברי הימים, דברי הימים ראשון, חלק בחט, למדה, יש מוזכה שמה פיתון. מזרע שאול המלך יש מישהו נקרא פיתון. אז הם נקראים פתנים, הם צאצאים של שאול המלך, שבט בנימין, והם שומרים על כמה דינים במנהגים של היהדות, ובנושא את העניין של הגידול של הפאות. מי שיראה גם בשולחן ערוך קבוצה. לכן, בעזרת השם, תראו, אני מבין את הבעיות שיש בנושא הזה של הפאות, אני מבין את הבעיות החברתיות. פשוט מאוד אנחנו צריכים להסביר לציבור שלנו ולציבור הכללי כמה חשוב הגידול של הפאות מבחינת היהדות, מה הערך של זה, וזה מסורת של כל עם ישראל שלצערנו גזלו את זה מאיתנו הרוסים והחילונים וצריכים לצאת במסע של שכנוע והסבר להראות שזה הדבר הזה חשוב מאוד ולדבר הזה כמובן בשביל הפעילות הזה חשוב הרבה כסף כמו שאמרנו אם ייתן איש את כל המן ביתו בו אבו, זה מעשר כספים, זה רק ברכה, כבד את הדנה מהנחו. אז הרב אלעזר יוסף פה ישלים את העניין. מי שפרחה בזן אברהם סופיה, גם שעברנו בזן אחר, פרחת את השיר בעצר, עדו יברך את כל הכל, עדו שזה עשיר למדנים, ובני המשם תלמידי העם.
אמן.
עוד יברך וישמע רוחי ועריך את המאיר, יפי פה רב, ותחל אותו בראשי נדע לכבוד הצרה, מקום ברוכו ורצען לדבוך.
אמן.
יברך מעשי עדו, וכל דור אבו נזק הסילה. כיצד בו אלם, בו נעבור את המוסר, עוד הגדלים לעבודה ולראות, ומלא את כל מי שעוד לבא ולבא, חם לטובה. הקימו על אמירו שכל דו אלה נוי, כבר עוד השתנה ביהווה. אין אירו, תמים רוח מהם, עוד יברך וכמר וחיה ועריך, זה ימי רבי איתי דהרי, שנדב לעינו נשמת אביו, רבי יוסף סודוק דהרי. אמא גם ברוכו ירסען את בוא אתם, כמובן מעשי אדם, נשמור את הרמון הזה כסילהו. נשאר בלב בנה. לתלמוד תרעותה. יפתח לי בלב בנו לתלמוד תרעותה, וגדליהם לעבודתו ירעותה, ומלא כל מי שאולי פעם לטובה. יקעים על כל החמם, ולפעד עובדן, נוית מראה בחי יבושה, ורחות תנפה, שמעת שמנה ושעבר. אין אירו תמים רועמם.
אמן.